Следует понять, что когда они могли отдохнуть, или за ними стоим, он где-то обложен, или так. Это место на второго, מה מה זה מוסיף, איך זה מתחבר לזמנים. מה בית מסעות? מה? קריאת פרשת מסעי בני ישראל ופירוט מבית מסעות מתקיימת בימי בין המצרים בכל שנה. עברים לשתיים מסעות יש לבני ישראל במדבר, כבר למדנו כמה פעמים על השינה הזאת, כשיוצאים למדרגה אז נכנסים למדרגה חדשה בחיים, חייבים לעבור 42 פרטים כחוק. לא חשוב מה איזה מדרגה יוצאים, לא חשוב למדרגה הולכים, תמיד יש 42 שלבים. אתה רואה אותם, אתה מודע להם, או אתה לא מודע להם, זה סיפור אחר. אבל תמיד יש 42 עשרות בין כל מדרגה למדרגה. ובמיוחד, בין מדרגה של ארץ מצרים לבין מדרגה של ארץ ישראל. זאת אומרת, בין מדרגה של כלא, נפשי, רוחני, פיזי, לא חשוב איזה, לבין שחרור, שהוא בעצם ארץ ישראל, בין המצר לבין החיים. מצרים זה מוות, ארץ ישראל זה ארץ החיים. בין מוות לחיים יש 42 מדרגות. בין חי למת, בין מת לחי, וכו' וכו' וכו'. כל המסעות שאנחנו לומדים בהם בתורה הם בעצם מסעות שמחרידות, מחריבים או שמחברים, תריך רואים את זה, בין מצב זה הנקרא מצרים לבין מצב זה הנקרא אלף. ולא בכדי 42 המסעות הם תמיד עניינים של מדבר. זאת אומרת שכל מסע הוא בבחינת מדבר, כי כיוון שעוד לא הגעת למקור, אתה נמצא עדיין במדבר, יכול להיות מדבר בפנים או מדבר החיים. כל החיים זה מדבר, זה תהליך אחד גדול, גם הוא של 42 מסעות. זאת אומרת, כל החיים שלנו בכלל, שמי שנולדנו עד שאנחנו נוסעים מהעולם הזה עד 120 שנה, יש לנו גם כן בחינה של 42 מסעות. תמיד, הכל 42. זה סוד מספר מאוד חשוב בקבלה של מבית, וצריך להבין כמה עניינים, אולי לאו דווקא בשם עצמו, אבל בתהליך הזה. לכן אנחנו לומדים בפרשת מסעי, ברגע שאתה אומר מסעי, מסע, אתה חייב לדבר על שם מנדל. עזיבת מדרגה והליכה למדרגה חדשה. אז יש פירוט של 42 מסעות שמתקיים בין המסעים בכל שנה.
בין המסרים, בין מסר למסר, בין מדרגה למדרגה, אפילו שזה במדרגה שהיא גם כנקראת מסר כל כולה, כל המדרגה, בתוך תוכה יש 42 גם של שלבים. ומשמע שיש בזה שייכות לימים אלו, כמו שביאר באוהד ישראל על קריאת פרשת שמחה, שיש בהם פרשת מועדות בימים אלו. גם פרשת שמחה, קוראים אותה בזמן הזה, תמיד, ופרשת שמחה יש עניין של מועדים. כל פעם המועדות כתובים בפרשת שמחה, יש קשר לזמנים האלה. מה הקשר? כנראה שלפי לוח הזמנים המקורי, אנחנו נמצאים בזמן של מועד. תראו עליי מועד, כן? זאת אומרת שאנחנו בזמנים של מועדים, רק שמחמת אחרת, כנראה שנעלמו המועדים, כפי שהיו ראויים להתגלות לעינינו, אבל אנחנו בזמן של חושך, במקום להיות בזמן של הערה. אבל במקור אנחנו בזמנים של אור. זאת אומרת שהזמנים הגדולים, החודשים החשובים של עם ישראל זה תמוז לאב. החודשים הכי חשובים לעם ישראל, כמו שלמדנו כבר כמה פעמים, שהם מבחינת העיניים של השנה. כן, עיני השנה זה תמוז לאב. עין ימין ועין שמאל. והעיניים של השנה זה כל השימוש הגבוה ביותר של גוף השנה זה העיניים. עין יורד המים, פעמיים עין של בכי, כן. הפך לבכי, אבל במקור זה עין ועין יראו בשור השם ציון. העיניים שאמורות להראות לנו גאולה. אז שכאן זה הפך להיות עין יורד המים, בכי. אורבן בית ראשון, אורבן בית שני, אבל שורש של בניין גדול מאוד, שורש של גאולה, לידת משיח, בכיתה באב, עצמו. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה הולך כאן, או שזה קיצוניות מצד החורבן, או שזה קיצוניות מצד הבניין. משמע שדבר שהוא באמת גדול, בגלל שהוא גדול, אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז הבחינה של החורבן הגדול היא דווקא בזמן הכי גדול, אין מה לעשות. אדם גדול נופל יותר מאדם רגיל פרווה. שצדיק נופל חס ושלום, הנפילה שלו הייתה גדולה מאדם שהוא קטן. לפי גודל הנשמה, כך גודל הנפילה. כשישראל נופלים, הם נופלים הרבה יותר מאומות העולם. למה? כגודל נשמתם, כך גודל נפילתם. ישראל אמורים להיות גדולים מאוד. הם גדולים מאוד בנשמתם, בפנימיותם, אז נפילתם גדולה מאוד. מצד שני כשהם נבנים, אין אחד יכול להגיע לרמתם. רמה גבוהה, אלוקית, תכונה מיוחדת שמסוגלת לגלות קודש. אין דבר כזה בעולם, חוץ מעם ישראל. אז גם כן עלייתם עלייה גדולה שאין כמוה. אז אנחנו רואים שבפרשת שמחה גם כן עלים קוראים מועדות בימים אלו משום ששורש המועדות בכף א' ימים אלו. יש 21 ימים שהם ימים שנקראים בין המסרים. זה לא שמים לב למסר הזה. ופתאום זה צץ לנו בעיניים, 21 חוזר, מספר גם כחשוב, 21 כפול 2, זה מ"ב. זה 21, אנחנו כבר רגילים לראות את המספר הזה. כן, זה יכול להיות תשלה. מתי נגמרים כל החגים? 21 לחודש, כף א', ואותה לרבה. זאת אומרת, מי ראש חודש? תשלה, מי ראש השנה? הוא גם כן ראש חודש. עד סוף כל החגים של חודש 21 יום. ואנחנו רואים שמה שקודם לזה גם כן מבחינת המסרים זה 21 יום. וביחד זה של מ"ב.
אולי נספר פה משהו. נשאר איזה סוד לצורך העניין הזה. אז יש גם כשלחות לבין בית מסעות האמורים בפרשת מסעות, אני אומר, ויש כבעל מנה. ובספרים הקדושים, ספרים הקדושים, זה זוהר, אריזל, כן, בעיקר, אין שורש הספרים הקדושים, ושם לקוחים הדברים בדרך כלל, של חסידות. הספרים הקדושים הובא שימי בין המסרים שהם ימי דין באים כהכנה להתחקית השנה בתשרי. ככה כתוב בספרים הקדושים. זה הנקודה ההתחלתית שממנה הרב תמיד בונה את שיעוריו. ובמיוחד בזמן הזה. ימי בין המסרים אין זמנים שהם סתם. אין סיטואציות שהם סתם. יש בורא לעולם ויש מסדר העולם. אם קורה מה שקורה, זה בגלל שזה הזמן, ככה זה עובד. בתנאים כאלה קורה מה שקורה היום. אם תהיה רעידת אדמה השבוע הבא, זה בגלל שיש זמנים קבועים לכל דבר. מתחילת הבריאה כבר. אם נגיד לא הצלחנו לעשות כך וכך בצורה כזו או אחרת, אז הדברים מופיעים בצורה אחרת. שום דבר לא יכול לגור את הקדוש ברוך הוא, לעצור בעדו, לפעול את גאולתו. הגאולה חייבת להופיע, כי בשביל זה נברא העולם. עולם נברא רק בשביל דבר אחד, בלי נשיא.
למה? התשובה זה שם את הדברים האלה.
לא, רק מגרר.
לא, זה לא זאת אומרת, זאת הרחמית פה,
נכון,
זירוז, חוץ מזירוז, לא, אני חושב לי לא מקבע משהו,
נכון, מקבע, אבל הכל לטובה, ברכה, נכון? מסכת ברכות, כתוב בפירוש, על רעידות אדמה, מברכית, למה אתה מברך על רעידות אדמה? את הפעם האחרונה שמברכים על צרות,
כן? זהו, ברור, אני שואל אם המגזרה כזאת, אפשר להגזור את המגזרות, לא, זה שווה את זה לגמרי.
אני שואל, האם אתה מברך על גדרות?
מה אתה אומר?
כאילו, נספר רעידת אדמה. לא נפרחה רעידת אדמה, כולם רצים, ברחובות, אתה אומר, ברוך, אתה, השם, אלוקים, מלך.
לא, אני לא מדבר על זה, אני אומר,
כל גבורתו בעולם.
אני אומר, אם אתה אומר שזה כאילו קבוע מאוד, כן. אז יש דברים, אתה רואה, אפילו אוכל חדם עונה רבי סבורות בגלל שיש מן הרחמים, נכון?
נכון, זאת אומרת, זה מיתוק, זה מיתוק הדברים, אבל הדברים, גם המיתוק הזה, כבר ידוע מראש.
לא, כי למשל, סתם דוגמא נכנס.
כן או לא?
באים ואומרים לו שהוא הולך לעמוד, והוא אומר לה שהוא חד את זה עצמך, אחר כך.
נכון, אבל אתה בית בוקר ידע.
אה,
בסדר. הכל ידוע מראש. כל מה שהקב"ה הוא רוצה לפעול, הוא פועל. הוא יודע כבר מה אתה תחליט, למרות שהבחירה נתונה בידך כתחליט. אבל הוא למעלה מן הזמן, אין מה לעשות. איך זה פועל ביחד? זה כבר למעלה מהשגתנו. איך אני יכול להחליט אם הוא כבר יודע מה אני מחליט? כן? אצלו הכל סיבוב חוזר. מה לעשות? עכשיו אתה רואה את המשחק בין חיפה לא יודע שמה. כן? אתה יודע כמה היה עכשיו בסוף? עכשיו אם אתה מתסתכל עכשיו בטלוויזיה, כל השחקנים כאן שחקים וזה, אתה לא יודעים, עכשיו אתה עושה שידור כזה. אתה אומר לי מה אתה אומר, זה עכשיו יעביר לזה, זה יעביר לזה, כן, זה עוד 5 דקות כבר נסגול, אבל אחר כך הם עוד פעם ישבו, אבל אנחנו נתגבר בסוף, עוד פעם הם עוד פעם יתגברו. כבר סברת לו את המשחק, מה אתה מדבר? והם השחקנים לא יודעים כלום באותו זמן, עכשיו הם משחקים בטלוויזיה, זה שידור חוזר, אבל השחקנים של השידור החוזר הם לא יודעים כלום. אני יודע מה הם עושים להלכת.
אם אתה לוחק פוספור, אז אתה קצר?
כן.
אתה יכול לוחק מהם.
וזה, תודה רבה.
אפשר להגיד את זה?
אוקיי.
אפשר להגיד שהדברים שלא זה לא זרוז, אלא דברים הולכים אפשר לעכב, אפשר לתת להם ללכת.
אבל הדברים נעשים, לכן אמרתי או זירוז, ההפך מזירוז זה איכות. אבל העולם הזה נברא בשביל דבר אחד, זה אולם.
הוכחה איזה מוקד זכאי הזה.
אבל זה אולם. אדם שעייף, הוא עייף אבל הוא חי. היום אנחנו עייפים, כולם עייפים, כל עם ישראל עייף, אבל הוא חי. הוא לא מת. עם ישראל חי. חי עייף אבל חי. למה אתה לא מוצא את הביקורים של הבתי ספר פה? במקום גם חיות, יבוא לפה, כנראה שיצור.
אתה
חייב שיצור,
בסדר,
אז הכל בעצם ימי דין והכנה להתחתות השנה בתשרי. אין סתם ימי דין שקודמים למה? ימי דין זה צמצום. צמצום זה ביטול. ביטול זה חושך. חושך זה הכנה. אין חושך סתם. כתוב על יהי ערב, זה בגלל שיש בה יהי בוקר. אין דבר כזה ויהי ערב שלו, זו הסיפור סוגרים את הספר. אין, ויהי ערב ויהי בוקר.
אז אנחנו במקום מתחילים בלבך.
אז ימי דין, כמו שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, הם קודמים למשהו, הם הכנה למשהו. אין סתם דין. הדין זה צמצום, צמצום זה זמנים סגורים במרכאות שמכילים בעצם לימים טובים של התחדשות. כנראה שכדי להתחדש, צריך להצטמצם. כדי להתחבר, צריך להתנתק. אם לא, אנחנו לא מתחברים.
זה ה... המקום נקרא, אם המקום נקרא, אז זה יוצא משם, עד בעין למקום להפך למשהו.
כן.
ונחשבתי את זה, לאנשי גוש קטיף, יפכו לאנשי גוש קטיף, חשבתי את זה להעשירה של זה. אני מנסה את זה, אני אומר, נכון, נכון, נכון.
חוץ מזה ששום דבר לא בטוח. שקראתי, נכון? מה אתה רואה ברוך הוא מסדר תוך מניעה? לתואת השם כהרף עין. אני אפשר לדעת כלום. אבל מה שאתה יכול לעשות כבן אדם, כאיש, כאנוש, כבן אנוש, אתה עושה את זה. ובעבודת ישראל, לפרשת מסעד, נצמיך לזה מה שהוא בא במדרש רבה. אלה מסעד. למה זכו להתעשב בתורה כל המסעות, שאלה, כל שאלה, למה כתוב בתורה כל המסעות? למה התורה מנתה את המסעות שעברו בהן בני ישראל? אם זה כל כך חשוב לדעת איפה הם הלכו, מן בית מסעות, מה אכפת לנו? תשובה, אז שקיבלו המסעות, המקומות, אז שקיבלו את ישראל, בגלל שקיבלו את ישראל, עשו כיבוד אורחים, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן שכרם. נפלא. כל מקום שבני ישראל נמצאים שם, עוברים שם, זה ברכה, המקום הזה עכשיו הוא השתנה לגמרי. כשאתה מזמין חכמים, תלמידי חכמים לבית, הבית שלך משתנה. אין מה לעשות. כשאתה מזמין עניים לבית, הבית שלך משתנה. כשצדיק עובר בבית, הבית משתנה. כי הרצימו שנמצא בבית הוא רצימו של קודש. כשעם ישראל, עם שתכונתו לגלות קודש עובר באיזשהו מקום, המקום הזה מתברך ממעברו של עם ישראל באותו מקום. ואני שולח אתכם לאירופה ולכל מיני מקומות בעולם, איפה שהיהודים עוברים, הברכה עוברת. יהודים עברו, הברכה גם עברה. כשהיהודים יצאו לגמרי, אין יותר ברכה, נגמר. אבל יש רשימה. אז יש בניין למקום הזה, יש מניין למקום הזה בגלל שהוא במגע כלשהו עם עם ישראל. זאת אומרת שכל מקום שנמצאים בהם שם עם ישראל, אז התורה מדברת. מה מעניין את התורה? שזה, אני מזכיר לכם, המפה, כן, מסתכל באורייתא וברא אלמא, כל המיפוי של העולם הזה זה התורה. והתורה מתעסקת במה? רק במקומות ובדברים ובאנשים ובכל מיני דברים שהיו במגע עם עם ישראל. לא חשוב מה, אבל במגע עם עם ישראל. כל השאר לא מעניין בכלל את התורה. במילים פשוטות, ההיסטוריה של העולם זה רק ההיסטוריה של עם ישראל. אין היסטוריה בלי עם ישראל, אין כלום, לא אכפת לנו כלום. מה?
וזה נראה מן הסתם.
למה זה היה
לא מעניין? לא, כי מה העניין אותך העניין? אם הוא לא קשור אליך.
לא, זה לא שהתורה היא בשביל עם ישראל, התורה היא אוניברסלית, בשבילה, נכון?
כן.
אז מה היא מתעסקת רק בעם ישראל?
זה עם של התורה.
מה זה העם של התורה? זה התורה של העם.
זה העם שקיבל את התורה, זה בטח זה קשור.
בשביל מה?
זה קדש כל העולם, קדש עם כמה הם בעולם.
נכון, זאת אומרת העם המסוגל לגלות קודש, שיש בו תכונה כזאת שמסוגל לגלות קודש, זה רק עם ישראל. כל מה שלא עם ישראל לא מעניין אותנו לדבר אם זה לא ביחס לעם ישראל שהוא המוליך. זה מעניין. האם מדברים על בני ישראל שהיו במצרים? כן. אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, מפסיקים לדבר על מצרים, רק בתזכורת שעם ישראל היה שם. אבל ישראל, מצרים כבר לא מעניין אותנו. איפה שם ישראל נמצא, שם ההיסטוריה נמצא. אז אותם מקומות קיבלו רושם של מעברם של עם ישראל באותם מקומות. אז הקב"ה נותן להם שכר. אתם מעבירים את העם שלי? העם שלי דרך על האדמה הזאת, האדמה הזאת מקודשת. אז אני מזכיר אתכם בתורה. איזה כבוד. אז כל אחד בעצם, אם היית חלקת אדמה, היית אומר, עברו עליי, עברו עליי. כן? עברו עליי, עברו עליי. או כבר עברו, אתה מבקש. על כל אבן ואבן ביקשה שיניח צדיק ראשו עליה.
כן?
יעקב. מה הם רבות האבנים שיניח ראש הצדיק על האבן הזאת? מה אכפת לאבן טוב? קצת ליד, קצת לא. כל אבן נשחקת לחברתה כשהיא הגיעה קצת בצדיק. יש אנשים שהיו מתים להיות האבן הזאת. שיעקב נח עליה, כן? לפעמים עדיף להיות אבן כזאת מבן אדם מת. שאין לו חיים, כשאני מדבר על מת, זה אדם שלא בנה כלום בחיים שלו. אבן כזאת, זה חי. היא מסוגלת אפילו להתחבר עם 12 אבנים ולהיות אבן אחת. מה שאנשים לפעמים לא מסוגלים לעשות אפילו מניין. כן, אבנים מתחברו. למה? כי מניח ראש צדיק עליהם. אז כל מעבר זה מעבר של קודש. אז הקדוש ברוך הוא נותן שכרם. אז יש מין חתונה בין עולם לבין נפש. בין מיקום לבין עם צדיק, עם של צדיקים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועכשיו אין דרך במדבר, ועתיד להיות שם. מה זה אין דרך במדבר ועתיד להיות שם? כל מקום שבני ישראל עברו שם זה הפך להיות דרך, או עתיד להיות דרך. הקדוש ברוך הוא אפילו בדבר שזה לא נקרא דרך, יעשה מזה דרך בגלל שיום אחד ישראל עברו שם.
גם על הים?
כן. זאת אומרת, כל מקום שזכה לראות את עם ישראל הופך להיות, אתה צודק, זה אחת מהכוונות הכי ידועות והכי גדולות בעניין של חודש אלול, הנותן בים דרך. זה הסוד של חודש אלול לפי הארי הקדוש. רק הפסוק הזה. מי שמבין את הפסוק הזה, הנותן בים דרך, דרך, זה הסוד של חודש אלול. זה הכוונות של חודש אלול. כל הכוונות של חודש אלול מקופלות בתוך הפסוק הזה. ללמוד את זה. אבל זה נכון. שנאמר, אף עשים במדבר דרך. זה אומר, והיה שם מסלול ודרך הקודש יקרא לה. דרך הקודש יקרא לה. מה זה מסלול דרך הקודש? בגלל שעם הקודש עבר שם, זה הופך להיות דרך הקודש. המקום המיוחד לעם ישראל נקרא ארץ הקודש. כל ארץ ישראל נקרא קודש. הכל. גם דינים. דינים זה ארץ הקודש. כאשר אני, תולקרם זה ארץ הקודש. זה לא בגלל שגרים שם היום, כן, אויבנו, שזה נגמר הסיפור, לא? אני מדבר על ברכתי, פה זה נקרא קודש, זה ארץ הקודש. גם לומר שאנחנו צריכים לשים את שכננו בירדן, זה כפירה. הרי אנחנו לא צריכים לתת להם לא תכונן חנייה, אז אתה לא יכול לשים אותם אפילו מעבר הירדן, כי זה כולנו.
אז כל העולם.
לא, יש לנו גבולות. התורה נותנת גבולות לארץ ישראל.
זה כמו ש... למה אומרים ביום שישי... למה אומרים... נחלת יעקב אביך תשתה השם דיבר?
נחלת?
לא, כי לאברהם אמר והתהלך בארץ ואופר אל הרוך בא, וליצחק אמר אני נותן לה את הארץ הזאת, ים אבקד מצפון ובנגבה, וליעקב אמר אני נותן לך נחלה בלי מצרים. אין גבולות לנחלה, איך זה תיבד שלך?
זה שיטה חרדית.
מה זה?
זה שיטה חרדית, זה לא שיטה שלנו. אם לא, אז איך אתה מסביר לי שיעקב אבינו כן יצא מארץ ישראל, אברהם אבינו כן יצא מארץ ישראל, ורק יצחק לא. הוא לא יצא מארץ ישראל, אז כל העולם זה ארץ ישראל, נכון? אז פגשתי יהודי מאוד מאוד חשוב בפריז, אמר לי ברבי דרוזיה, פה זה ארץ ישראל. כן, ועוד מעט אנחנו אולי בונים את בית המקדש בפריז ליד מגדל אפל. אמרתי לו, קבורה טובה, שלום. אין דבר כזה. אין דבר כזה. בלבול הגבולות, פוסטוס הגבולות, זה כפירה בארץ הקודש, זה כפירה בקודש. זה בדיוק השיטה של קורח. כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, אין קודש וקצת פחור, הכל קודש. תלך לניו יורק, זה בית המקדש. אם תלך לברוקלין, זה קודש הקודשי. אז מה זה ירושלים? אין דבר כזה. יש ארץ הקודש, יש עיר הקודש, יש לשון הקודש. אסור לקשקש את הגבולות. יש גבולות, התורה נותנת גבולותיה של ארץ ישראל ותו לא. כל מה שמחוץ לארץ ישראל, אם היה לנו נביא היום, רק לפי הנבואה היה קובע לנו את הגבולות. למה? כי נביא רואה איפה נגמר הקודש ואיפה מתחיל החול. הוא הולך איתך ואומר לך, אני פה הגבול של הקודש. אני רואה, אני נביא. היום אין לנו נביא. אבל אם היה לנו נביא אמיתי היום, היינו הולכים איתו יד ביד ואומר לנו איפה זה הגבולה האמיתית. אנחנו רואים קצת, כן, זה נקרא הקו הירוק. כל מה שירוק זה יהודי, כל מה שאין בו לא שמאכלו, לא שייך לארץ ישראל. לבד, לכלום. או עם לוויין או עם מכונית. אתה הולך עם מכונית ואתה, איפה שיש יהודים יש ירוק. זה הקו הירוק הטבעי. מעניין מאוד, תשים את היהודי קצת יותר רחוק, הקו הירוק יהיה שם. אבל איפה? בגבולות האמיתיות. האמיתיים. יש גבול. אסור לנו לתשקש את הגבול הזה. גם גבול רוחני, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. לא, הכל אור, לא נכון, לא הכל אור. הכל אור בשורש, אתה צודק. מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, אין גבולות כאלה, אבל מבחינת האדם יש גבולות, אתה חייב. יש זמנים שהייתה מידה, היו זמנים שהיא מותרת. לא הכל מותר תמיד, בכל מקום ובכל זמן עם כל אדם. לא. הרי את מקודשת לי. למה לא כולם? תפטוש. בוא נתערב. לא, את מקודשת לי, לא היא. עצר לנו את אלה והתיר לנו את אלה, על ידי חופה וקידושים. לא מתשתקים גבולות. כך בארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה גבולות מיוחדים, והמסעות כאן הם מאוד מאוד מדויקים. ויסעו מרעם סס, ויחנו בעתם, ויחנו מעתם, ועשו לסוכות, כן, זה לא הכל. אז יש מסלול ויש דרך הקודש. מבאר כוונת המדרש על ימי בין המסרים שהם בבחינת מדבר, ועל ידי התאמצות בעבודת השם בימים אלו. כן, אנחנו עכשיו במדבר, עכשיו ימי בין המסרים זה מדבר. למה זה מדבר? כי זה דין, דין זה לא ברור, הדברים חשוכים. אז אתה בבחינה של מדבר, דבר ברור זה נקרא ירושלים, דבר לא ברור זה נקרא מדבר. אתה יוצא ממדבר ונכנס לירושלים, יצאת מהטפטוש. כן, מדבר זה במסכת שבת, בגמרא, מה זה מדבר? מה זה מקום פטור? מה זה רשות היחיד, רשות הרבים, קרמלית? מה זה מדבר? איזה מעמד יש למדבר מבחינת רשות? איזה רשות זה מדבר? מה? לא, פשוט הרבים איפה, יש לך 600 אלף שעורים שם? מקום פקור, מקום פטור, אבל זה בחינת קרמלית. ים זה קרמלית, ים זה מדבר, זה אותו עניין, אותו שעור. זאת אומרת שזה עניין שהוא לא, לא, כן, אתה לא יודע מה זה. יש לך רשות היחיד? רשות היחיד. ארבע על ארבע, יש גבולות, יש מידה, כן? ארבע על ארבע, על עשר, גובה, הכל בנוי. פשוט הרבים גם כן בנוי. מקום שעוברים בו כך וכך, שיש בו רוחב כך וכך, שהוא בנוי לצורה כזאת או אחרת. אז במדבר הזה, של ימי בין המסרים, אנחנו עכשיו מדברים על מדבר של זמן, כי בקבלה צריך להיות מאוד גמיד, ולדעת לנווט בין זמן למקום לאדם. אז לפעמים אנחנו מדברים בקודים, כן? אז יש מדבר הזמנים. מדבר הזמנים זה בין המסרים. אנחנו עכשיו במדבר, במדבר. על ידי התאמצות בעבודת השם בימים אלו, עכשיו צריך להתאמץ בעבודת השם בימים האלה, עתידים להיות דרך הכנה לחודש אלול. כך אנחנו מכינים את חודש אלול שלנו, שזה הופך להיות בים דרך. שנרמז בפסוק, הנה, הנותן בים דרך, כמו שכתב האריזה בשער רוח הקודש, פסוק זה על חודש אלול. כל הכוונות של חודש אלול זה הנותן בים דרך. אז איך מכינים את זה? איך אתה מגיע לדרך של הים של חודש אלול על ידי
נותן.
חציית המדבר של
נותן.
נכון, הנותן בים דרך, נכון. על ידי העבודה, נתינה, כן, בחודש תמוז ואז, בבניין של בין המסרים, בונים שם. ועיין שם מה שמבואר, מה שמבאר, הרי זה כן, כי בימים אלו מתבררים הסיגים, ולכן הם הכנה לימים שיש בהם השפעה של ריבוי הקדושה. הכנה לימים של ריבוי קודש, איך אתה מגלה קודש? על ידי ניקיון לפני. אתה מגלה את הכלי האמיתי על ידי הורדת כל הסיגים. הרי מה אנחנו היום חווים? מה החוויה היום שלנו עם כל התוכנית הזאת? למה זה קורה לנו? מה זה סתם ככה? לא. גם בתוך זה יש בניין, אנחנו עכשיו מתנקים מהסיגים שלנו. אפשר לומר שאחד בוכה מהמצב של היום, ואחד אומר, כן, ברוך השם. אנחנו עכשיו מתנקים, הסיגים שלנו נופלים, הקליפה נופלת ומשחררת את הפרי. הפרי עוד מעט מתגלה. אז הקילוף הזה של הקליפה מהפרי זה הכאב שאנחנו חשים עליו. כל מה שאנחנו עכשיו, כל הצער הזה, זה פשוט קילוף. אז מצד אחד זה כואב, מצד שני זה מגלה את האור האמיתי. האם אי פעם בתולדות מדינת ישראל דיברנו כל כך הרבה על עם ישראל, על מדינת ישראל, על אדמה? אף פעם, נכון? מעניין, צריך להגיע לתוכנית של התנתקות כדי לדבר כל כך הרבה. זאת אומרת, אנחנו חייבים לברר את הדברים האמיתיים, וזה דוחף אותנו לברר את הדברים האמיתיים מתוך המצב שאנחנו נקלענו אליו. גם שם אתה יכול לראות ברכה גדולה. שסוף סוף אנחנו מדברים על השאלות האמיתיות, העקרוניות, מה באנו לעשות כאן, מי אנחנו בכלל, מה זה ארץ ישראל, כל השאלות האלה קצת נרדל מכולם. הכל כבר כתנו, שקט. לא, אין לך כלום אדוני, תברר, תתנקה, לא הגעת אל המנוחה ולנחלה. יש לבין, אל תרדם באמצע הדרך. אתה נרדם, אני שולח לך מהר משהו לעורר אותך, אתה לא יכול לרדם, אני פועל גאולה. הגאולה שלי מתקדמת, יש לי זמן קבוע. מה אתה נרדם לי? עכשיו אני מעורר אותך. אבל גם על רעידת אדמה אתה יתברך. ברוך שכוחו גבורתו מן העולם. גם על רעידת אדמה. גם על משהו שעכשיו מזעזע את כל המוח שלך, את כל הבניין שלך. משם אתה תברך, למה? כי משם אתה יוצא אור גדול. אתה לא רואה את זה עכשיו, קשה לך עכשיו. אל תגידו שאמרתי שזה טוב, כן. אמרתי שבגלל שלא אפשרנו לקדוש ברוך הוא לפעול את הגאולה בצורה אחרת, אז אנחנו עכשיו במצב הזה, וגם מזה אנחנו נמצא. נכון, הכל יהיה טוב.
כל מה שקורה זה
נכון, אבל יכול לקרות בצורה אחרת. פחות קשה. אם היינו עושים את הבירור בעצמנו כמו שצריך, אם היינו לומדים צורה פנימית כמו שצריך כדי לברר את השאלות האמיתיות, העקרוניות, הפנימיות, המהותיות של עם ישראל, בלי שנצטרך לעבור דרך כל המצב הזה, אז היינו עושים את זה בלי כל המצב הזה. אבל בגלל שלא ביררנו, בגלל שלא שאלנו, בגלל שלא הפנמנו, בגלל שלא התעמקנו בלימוד כמו שצריך כדי להבין מה, אז אנחנו עושים את זה בצורה... היינו יותר מדי חיצוניים. אז עכשיו זה דוחף אותנו, הנשמה הזאת הפנימית, הישראלית, היהודית, דוחפת אותנו מפנים לחוץ כדי להתגלות בעל כוחנו. אנחנו לא יכולים לנוח, אנחנו מרגישים אש מבפנים שדוחף החוצה. תגלה אותי, תגלה אותי. משהו שלא נותן לנו לנוחה. תמיד אנחנו ככה בימים כאב בטן, ככה זה יהודי. מה פעם לא רגוע. תמיד יש לזה משהו שדוחף מבפנים. אתה חסר, אתה חסר.
או לטוב או לרע.
תמיד, זה פוטנציאל, תמיד לטוב. אבל אם אתה חוסם את זה, אתה לא נותן את זה להתגלות, אז זה מתפוצץ מבפנים. אבל זה תמיד יוצא החוצה, לא חשוב, מהאוזניים, מהעיניים, מכל מיני מקומות. אז אתה רוצה לטום את הגאולה, היא יוצאת לך מכל החורים. כי הגאולה לא יכולה, אי אפשר לחסום אותה, אי אפשר לחסום את האלוקי שבתוכנו שדורש להתגלות. אז הוא יוצא, חסמנו אותו כמה שנים, עכשיו הוא יוצא בכוח. סגרת פה, הוא יוצא מפה, סגרת פה, הוא יוצא מפה, לא חשוב. ועכשיו הוא יוצא מגוש קטיף, יוצא מכל מיני מקומות, שקצת נרדם. אז אנחנו צריכים להבין שכל העניין הזה הוא בעצם הכנה. ולכן זה סיגים, סיגים שמנקים אותם מהקליפות. כן, הסיגים זה הקליפות, לאו דווקא קליפות, זה דברים שהם חיצוניים, יכול להיות קליפות, יכול להיות דברים פחות חמורים מקליפות, אבל זה מנקה את הקליפ. בסוף, אחרי הסימפטום הזה, אחרי ההיעדר הזה, אחרי המדבר הזה, אנחנו אמורים להיות דקים, מנקים. אחרי 42 מסעות במדבר, אנחנו מגיעים למדרגה שנקראת כלי ראוי לביאה, ביאת הארץ. כמו אישה שהיא כלי ראוי לביאת בעלה, עם ישראל אחרי ניקיון של 42 מסעות במדבר, הופך להיות כלי ראוי לביאת הארץ.
יש
משהו עוד ל-42? כן. בדיוק לפני סיבת, דיברנו על העניין ש-42 זה סוד גדול מאוד. כן. כל מעבר ממדרגה למדרגה היא סוד 42. לא חשוב מאיזה מדרגה, איזה מדרגה, תמיד, כל תהליך בחיים, כל החיים של כל אחד ואחד בפרט ושל עם ישראל בכלל,
וכל סיפור מעבר בין מדרגה א' למדרגה ב' חייבת לעבור 42 שנים. אנחנו לא מודעים לזה, אבל תמיד יש 40.
אז מה
אני אענה לך.
נכון,
אתה מבין נכון. אבל לפעמים כשיש למשל 50 קומות, יכול להיות 42 תהליכים בתוך 50 קומות. הבנת?
לא.
זאת אומרת שזה לא בגלל שיש לי 50 קומות, יש לי כתוב 50 מדרגות במעלית. יש 50 קומות, אבל מי שבנה את המעלית כותב לך 42. אבל באמת יש 50. הוא כותב לך 42. היית 50, אבל עברת ב-50 האלה 42 שלבים.
5
קומות ו-3 קומות שירות. כן. אז אתה עובר מדרגות, אתה לא יודע בסך הכל זה כמו שאתה אומר, יש 50, אבל ה-50 האלה תאומרים לך כמה תהליכים היו בתוך ה-50, 42. כמיד. יש כמו שש ספירות של הבניין של בר כתבות, כן, יש בו 10 ספירות. איך זה בר כתבות יש 10 ספירות? מחצת עד מלכות, יש רק 7. אמרו לנו לא, זה 7, אבל זה 10. תמיד זה 10. 10 שתסתבר, תכניס אותם בתוך 7, זה לא מעניין אותך עכשיו. אבל זה 10 בתוך 7. גם ב-7 יש 10. אז אני מסתבר עכשיו, יש תוכניות בקבלה, איך מגדילים כמה ספירות כדי להחדיר בתוך 7 10. יהודי יודע לעשות את זה. הוא מכניס לך מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. אז מתוך 7 הוא יעשה לך 10, מתוך 50, יש 42 בתוך ה-50, גם מי. נכון, יש 50 שערים, אבל המהלך בין מדרגה למדרגה הוא תמיד נשאר 42. כמה שלבים יש בין יציאת מצרים לארץ ישראל? 50. כמה פעמים נזכרה בתורה יציאת מצרים? 50 פעמים. בדיוק, או בכל התורה, 50 פעמים מופיע יציאת מצרים. ולמרות זאת, כמה מסעות יש בין מצרים לארץ ישראל, 42.
אתם יודעים את הקוראים הזה, אני חייב להראות את זה, זה דבר שלא קשור בעולם, אבל גם לצד הזה, עם ספר עם 42, זה משמעות היקום.
לא, תסביר לנו קצת.
יש ספר בריטי, כן, דאג אסדם.
הוא מביא לנו כל הזמן דברים שאנחנו לא מכירים, אבל הוא חשב, לא, הוא מוסיף לנו.
הוא כותב ספירה, הוא מור בריטי.
מה הוא אמר?
הוא כתב ספר שנקרא מדריכות לפריט בגלקסיה.
הוא כותב
מדריכות. זה ממש ידוע, וגם זה ממש ידוע בכל העולם. כאילו, אתה הולך ו... אין כמעט מישהו שלא מכיר מה שמה גרמנים בריטים לא פשוט
שחתמת אותנו
על זה המדריך של הפריט בגלקסיה ושם יש מין סיפור הומוריסטי על מחשב על ענק שנבנה לחשב את המשמעות של הקיום והוא היה עסוק בחשבון הזה כמה אלפי שנים כמה דורות חיכו לחשבון ובסוף הוא ככה ביום של ההודעה, של התוצאה הוא עושה מחשב אחרי שיתפתי את הכל והרבה
בגלל זה זה בריטי, אם לא בריטי יום בלילה, חתמתי.
וזה משהו, זה בדיחה, זה קוריון הזה, כאילו לא נכתב בשום אמרה.
כן, זה לא נכתב בקירור, ואחר כך הוא כתב איזה משהו. תאר לעצמך, מחר אתה כותב משהו. אתה תכתוב, נו, אחרי כל מה שתסתובבו, יהיה לכם רק 42. זה למה שאתה בלב, אולי איזה
סולושיות. ככה זה כתוב. אבל לא שלא אתה יודע, אתה עושה את הסריט,
אנא בכוח. אנא בכוח, לקבל. אנא בכוח, זה 42. אז כנראה שמגיעים כן לתוצאות כאלה. טוב, למדנו משהו. בריטים, לא בריטים.
כן, זה יפה, בתשקיטי רדיו,
אבל אם היה פסטל,
זה
לא, זה סביב אחד מהרבים, 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 טוב. שמבאר כי בימים אלו מתפוררים עתידים ולכן הם הכנה לימים שיש בהם השפעה של ריבוי קדושה. איזו הכוונה עתיד המדבר להיות יישוב. זאת אומרת, עתיד מה שאתה עכשיו לא עובר אותו, אין לו בניין, להיות יישוב. אז הוא הופך להיות באמת יישוב, זאת אומרת מקום של קדושה. מקום שיש בו יישוב אנשים מרחיק את הקליפות. למשל, פה אנחנו עושים עבודה רצינית במקום כמו מכפר. למה? כי זה, אפשר לומר, אולי, כן, מבריאת העולם לא היה אדם חי במקום כזה. אז יש מלא מלא כוחות חיצוניים שמנסים לדחות, כן? כשאמרים שהיישוב מתחיל להתגדל, לגדול, אז אנחנו, כן, כל חנוכת בית, זה מרחיק יישויות זרות, זרים. כן? כל מה שלא ראוי להיות דרך, בניין, שהוא עדיין נדבר, אז לא פשוט. צריך לדחות את זה. חנוכת בית עוזרת לסלק את כל הדברים ש... אתה מסלק מבית זה, מאות בית זה, מאות בית זה, וכל הבתים הופכים להיות יישוב, יישוב של קודש. זה לא פשוט. זה מלחמה נגד המדבר, במרכאות. אז כל זה גם מסעות. זה יראה ביאור העניין על פי יסוד דברי אריזל בכוונת העמידה שכללה הוא, יש כלל בכל עת שהמלכות צריכה לעלות מדרגה יותר עליונה בהכרח לה לחזור להיות נקודה קטנה שבתחילה וצריכה ההגדלה והמשכה תמוכים מחדש. אין זה כלל. אנחנו מדברים על העמידה, משם מופיע הכלל הזה בכוונות, כוונות האריזל, שתפילה באופן כללי זה מלכות, ולכן תפילה זה מלכות. איפה נמצאת התפילה? מלכות, תפילה לעני, יעטוף, עני זה מלכות, דלה ועניה. אז אומר האריזל מגלה לנסות, כל פעם שהמלכות הופכת להתגלות, הולכת עוד מעט להתגלות, היא חייבת לעבור למרגל של תשת. עוד מעט הולך להתגלות מלכות השם בעולם, אז עם ישראל חוזר למדרגה של תפש לפני. כל פעם שעם ישראל חוזר למדרגה כאילו מאבד משהו, חוזר לאפסיות, מאפס את עצמו, תדע לך שהוא הולך לגדול למדרגה גדולה שאין כמו שאף פעם הוא לא הגיע אליה לפני.
אבל מאיזה כיוון אתה רואה את האיפוס?
האיפוס הוא למשל במדרגה של חורבן בית המקדש. יש איפוס יותר גדול.
זה קל וחום.
מה קל וחום?
שזה איפוס, אבל למה אתה יודע? אתה אומר שהדור הוא באיפוס.
זה לא, כשיש חורבן, כשיש מדרגה של...
כמעט גלות.
של אפס, שכאילו אתה מאבד הכל, שאתה כבר לא יודע לאיזה כיוון אתה הולך. כשהחיים שלך הם חיים שעוברים דרך מדרגה כזאת של מדבר, שאתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה. למשל, עוד שבועיים אתה... הולך ליישוב חדש, נכון?
כן.
אתה מתחיל בצהול, אז אתה הופך מעסק, אתה מתחיל בניין חדש. אז תדע לך שכשאתה מאפס את עצמך, אז אתה בונה בניין עוד יותר גבוה.
תמיד. ואז זאת הכוונה שאומרים נקודה קטנה?
כן. נקודה קטנה זה נקודה שורשית. אתה חוזר למקום שממנו מתחיל כל הבניין מחדש.
כל תפילה אתה חוזר?
כל תפילה אתה חוזר למקום שממנו המלכות הייתה נקודה קטנה, 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 כי זה הבניין המקורי שלה, היסודי, היא נמצאת בעטרת היסוד אבל היא עוד לא בגילוי, וממנה אתה בונה אותה מחדש, על ידי מוכרים שמתחילים להתכנס אליה. אבל עצם העובדה שהגעת לנקודה הזאת, אתה לא יכול ללכת יותר נמוך מזה. אי אפשר.
לא, אבל אי אפשר לבנות... אפשר לבנות בניין על בניין, אם
בסדר. אין בונים בניין על בניין. אין מלכות נוגעת בחברתה, אין אתה יכול להיות מלך עד שהמלך הראשון לא נגמר. לא נגמר שאול, אין דוד. כן? תמיד ככה זה עובד. כשאתה מת מבחינה אחת, אתה קם לתחייה מבחינה אחרת. ככה. כל החיים זה ככה. הגענו לחיים, לארץ החיים, כי הגענו לארץ המוות. כן, השאלה הייתה שואה, לא הייתה מדינת ישראל. אתה לא הופך לאפס גמור, אין לך ארץ החיים. מעניין. כל דבר שלא מת לא צומח. גרים באדמה, כל עוד הוא לא נרגב, הוא לא צומח מחדש. מתי נולד משיח? ביום החורבן, בתשעה באב. מה זה אתה תפליט לחכות בתשעה באב כדי שיבלד המשיח? זה סתרתי זה סתרתי. לא, הגעת לאפס, זה נהיה חדש. אז היום אנחנו מתקרבים לאפס, זאת אומרת שעתיד לצמוח מהאפס הזה בניין מחודש. המלכות בונה את עצמה מחדש. כמו אני אומר, למה ישראל מונים ללבנה ולא לחמה? כי הלבנה יש לה את ההתחדשות הזאת, עוברת באפס. הנה, עכשיו תסתכל בחוץ, יש ירח? אין, אין ירח בחוץ. תחפש אפס פרוצה, אין ירח. איפה? אפס. בגלל שיש אפס, אני יודע כי אני מחר זה מתחיל לצמוח. לגדול מחדש.
טוב, זה גם סיפור שאורות השואלים נשים לדרך המשדת, כמו שעקיב המשפחה.
נכון, נכון. למה?
הוא יודע את כמה תלעלות.
נכון, בדיוק. ובזה מבאר תפילת לחש. שהמלכות נבנית מנקודה קטנה בלחש. תפילת הלחש, שומעים לחש זה ממש לחש, לא שומעים את הכל אפילו. לא. לא עוד יותר רגע, לא יודע. הוא עכשיו אתה מדבר, ברור לי, אתה כבר לא יכול, כבר לא יודע איך להתפלל, אתה גם מבלבל את כולם. אני לא מדבר על זה, אני מדבר אפילו בכוונות. כתוב בקבלה שמי שמתפלל תפילת לחש בכל רם, תפילתו נתרשת. באים שועלים רוחניים וגונבים לה את התפילה, חבל על התפילה.
אבל בשולחן ערוך אני חושב שזה שם.
נכון, ולכן יש מחלוקת בין שולחן ערוך לבין הקבלה. ועיקר הם דברי קבלה בעניין הזה. אומר בן ישראל, אפילו שיש מחלוקת בין מה שאני אומר לך עכשיו למה שכתוב בשולחן ערוך, העיקר כמו שאני אומר לך עכשיו, כמו שאומר הזוהר, אל תשמע את מה שאתה אומר אפילו לאוזן שלך. ממש בלחץ. כי מה אתה עושה פעמיים חגן, נכון? חבל על החגן, עשית כבר אחת.
הוא נחקנה בגמרה באיזה מקום.
כן.
נכון, זאת זה להלכה, זה להלכה ערוך, לא?
כי בגלל שיש כל מיני עניינים, ואנשים כנראה לא יכולים אולי לעמוד בזה, אנשים שצושים את הדבר הזה, אז אתה לא יכול להגיד כן שזה חובה, יש הלכה כזאת, אבל אם אתה רוצה באמת לעשות את התפילה כמו שצריך, כן, על פי סוד, עדיף לא לשמוע לעצמי על האוזן. שממש התפילה הזאת תעבור בין כל המקטרגים שמונעים מהתפילה מלעלות. ועל ידי השקט הזה, ממש המוחלט, אז התפילה יכולה לעלות. כי תפילה שהיא ממש דקה מאוד במחשבה, שאתה לא שומע אותה, היא הרבה יותר דקה, הרבה יותר רוחנית, ואז היא עולה יותר.
כמעט רק במחשבה.
נכון, כמעט. אבל אתה אומר, יש חיתוך מילים אותיות בשפתיים, רק אתה לא שומע. אז זה הופך להיות מנקודה קטנה עד קומה שלמה, וראוי לייחוד. בשים שלום, ואז בשים שלום בעמידה יש שיחות. שים שלום זה יסוד, שלום זה יסוד, שים שלום, תשים את היסוד, שיבור. שיבור, זיווג, זיווג של הולדה, שמוליד תוצאות חיים. אז בשים שלום, תמיד כשאנחנו מגיעים לשים שלום בעמידה, המקובלים מכוונים שם את הייחוד הגדול, בין הקב"ה ואוכל השכינה.
בשים שלום?
כן. אלא שאז בדעת רק עד החזה
אמר את הייחוד הגדול.
זאת אומרת, כל מה שהיה עד כאן בתפילה לא היה ייחוד. היה רק הכנות. כן,
ייחוד של שלוש שמות.
רק הכנות.
יש לך מתכתב כאילו, שעדיין זה עדמו. יש דוברים מסוימים, מתכתב כזה עדמו, ושעדיין זה עדמו.
אבל בלי להיכנס אפילו לפרטים, כל מה שהיה לפני, היה רק מבחינת הכנה של הזיווג הזה, של שים שלום. אז שים שלום זה המדרגה של הזיווג. כל עוד שלא הגעת לזה, אז בעצם לא הגעת לזיווג. כל מה שהיה לפני זה היה רק הכנה.
יש הבדל בין החזרה לבין התפילה הראשונה?
גדולה מאוד.
גדולה מאוד יש לשים
שלום. גדולה מאוד. בכלל, כל התפילה בלחש היא במדרגה אחת. אז כדי כך שאתה מפחד לומר אותה בקול, וחזרה היא מדרגה יותר לנעת, כדי כך אתה כבר לא מפחד לומר אותה בלחש בקול, אתה אומר אותה בקול.
אבל אני לא יודע למה זה...
תראה, זה כאילו מה, הדעת של החזרת השעת היא לא למדה בשביל חזרת השעת, יש עניין שפעם גם אנשים לא ידעו קרוא טוב, והחזרת השעת יש לדעה להוציא אותם מדי חובן. עד היום זה ככה, אפילו בן אדם היום במשנה ברורה שבן אדם למשל פרוד לא יכול להתרכז, נכון שבזה גם אתה מכוון לחזרת השעת גם כן.
זה בקשה. הפשט אומר ככה. הסוד לא אומר ככה. הסוד אומר לך שגם שלא היה מרוכז בשבילת הלחץ, הוא לא יהיה יותר מרוכז בשבילת חזרה, כדאי. אתה תהיה מרוכז בשבילו, אז הוא יהיה שם, הוא לא יודע כלום מה לעשות. כן, אם הוא לא יודעים כלום בלחץ, הוא לא יבין יותר בחזרה. אז הסוד אומר לך לא ככה, כמו רפשט. רפשט אומר לך שצריך לתקוע כמה תשובות בשופה, כי אתה לא יודע מה זה תרועה, מה זה שברים, מה זה לא עושה ככה. הכל בסדר. הסוד אומר לך, לא, אדוני. הכל בנוי מראש. יש גם טו-טו-טו, ויש גם טו-טו-טו-טו. וזה דברים אחרים, זה לא בגלל שאתה לא יודע, אתה צריך לעבר את הכל כדי שאתה לתרועות, תדע באיזשהו משהו? לא. כל דבר יש לו את המדרגה שלך. אז הסוד אומר לך, לא כמו שכתוב. כן, עכשיו? זה לא סופר את דברי הפשט, אבל זה מוסיף רובד שם שכבה רוחנית מאוד חשובה לדעת שאיפה שאתה עומד בפילה בלחל זה בכלל לא אותה מבריגה איפה שאתה עומד בחזרה. אז בוא נראה איפה זה עומד בלחל מגעת רק עד החזה ועומדת נגד נס, זאת אומרת המלכות עומדת נגד הספירות של נסח חוד יסוד של זה, של בעלה במדרגות תחתונות, ובחזרת השעת היא צריכה לעלות לעמוד נגד חזק, היא עולה כבר לחסד גבורת ישראל. אז זה אומר לך על השאלה, כשאתה בתחילה בלחץ אתה עדיין במדרגות התחתונות של הבניין, כשאתה בחזרה אתה כבר הגעת לחזה של הבניין, אתה במדרגה הרבה יותר גבורה, לכן אתה כבר לא פוחד מלהגיד את הדברים בכל רם, ברוך וברוך שמו, אמן, ברכות, הכל. והספר שלה בדעת, שלכן צריכים מחדש כל אותם כוונות של הלחץ עוד פעם בחזרה. זאת אומרת, כל מה שבנית בלחץ כדי להגיע לשים שלום של הלחץ, אתה צריך לבנות מחדש בחזרה כדי להגיע לשים שלום של החזרה. והזיווג של הלחץ לא יהיה באותה קומה כמו הזיווג של החזרה. כי בזיווג בלחץ היית רק במדרגה תחתונה שהיא כנגד הירפיים, ובחזרה הגעת כבר לחזה. והחזה זה מדרגה עליונה, זה כבר נותן חלב. כן, הדדים של האישה נמנה בינה. כן, נכון, בינה ליבה. כיוון שחזרה אותה מלכות להיות נקודה. אז מה אומר לנו פה הרגע? בין התפילה בלחץ, שהיא במדרגה כלשהי, של נאי, לבין התפילה בחזרה, שהיא במדרגה של חזק, המלכות מה קרה לה? חזרה עוד פעם להיות נקודה. לא יכולה להמשיך. כן, זה לא בניין של המשכיות. במצב למצב היא חזרה להתאפס. זאת אומרת, כשאתה גמרת את העמידה בלחץ, ואתה מחכה שהשליח ציבור יחזור, איך למצוא את המלכות? עוד פעם בעצם. אבל לא באפס כנקודה כמו שהייתה פעם שעברה, אלא באפס יחסית לנקודה שאתה נמצא באפס. אבל תמיד זה נקרא אפס. זה כמו צדיק שמתאפס, ואדם פשוט שמתאפס. זה לא אותו אפס, נכון? אין אפס אחד. זה אפס יחסי. זה קיים במתמטיקה אפס יחסי. האם כל האפסים הם אותו אפס?
תלוי אותו נקודה.
אז האפס של הצדיק הוא לא כמו האפס של האדם פשוט. כשמשה רבנו מתאפס, זה לא כמו האדם פשוט שמתאפס. בוא ניתן דוגמה אחרת. העיניים
אין אפס. העיניים אין אפס.
נכון, אבל זה מבחינת האדם עצמו, האיפוס הזה. נכון, נכון. בוא ניתן דוגמה מוחשית.
מתמטיקה זה לא יכול
להיות. בוא ניתן דוגמה מוחשית.
לא, בוא נראה.
אולי לא, אולי
לא, זה לא יכול להסתדר, מתמטיקה זה...
האפס לא
יכול להסתדר, בדיוק, אין שום...
אין שום הפסקלה
עם פרות, אבל אם אתה מסתכל...
האפס הוא רק עובד, בין
הפלוס למינוס,
אתה לא מוצא.
אז זה מאוד משנה אם הפלוס והמינוס הוא מגיע מ-10 פלוס ל-10 מינוס או מ-5.
זה לא
מוצא.
כמו
אין סוף, האפס
הוא
רק...
במתמטיקה
ברוח.
בן אדם הוא רצון, גם אפשר, אל תדאג. במתמטיקה הכל ברוח, אין שום דבר מוחשי. זה לא קיים. כן, איפה זה המתמטיקה בכלל?
רק ברוח.
הכל רוח. הכל דמיון, כן? אין משהו מוחשי, אז אתה בונה קשרים, נכון. אבל אתה בונה קשרים, אתם יודעים שכל הקשרים בעצם צריכים ליפול כל רגע? למה הם לא נופלים? לשם מוסיפים, המדענים עשירים דמיון, כדי שזה לא ייפול, אבל הכל נתמוק את כל רגע. נתתם את זה או לא?
אתה מתחיל לחקור אותה, ואתה מוציא חוקי ההידרודינמיקה וחוקי ההתפתחות התפתחות והגלים וההגל, והלחץ והראש חלק והמערבולות ובכל הפרחה הזאתי של הכולה אין כבר כלום יותר ורק נראות לו, והם לא יודעו שום דבר כי כך מולה כולה לחקור אותה שעושה לך חקירה שעושים מנחוק אחד, אני לא יודע
יש מספרים שלמים היום על מתמטיקה, איפה זה נמצא? איפה המספרים נמצא? הכל דמיון
תראות של התורה.
מה?
זה לא יכול להיות דמיון, זה נשאר את התורה.
אבל זה דמיון, זה לא אלוקי.
לא, זה הכל אלוקי.
לא.
גם זה הלכה, זה נשאר את התורה. זה כמו שהרמב"ם אמר
את הכל. זה לא אותו דבר. זה יכול להיות, זה היה מספר כדי לשרת, אבל זה לא אלוקי. זה לא מדע אלוקי, זה לא חוכמה אלוקית. זה חוכמה אנושית. מבוססת על אקסיומות של בני אדם שהחליטו שפה זה ככה, כמה זה פאי? 3.14? לא נכון, היום זה כבר שונה. היום זה כבר קרוב ל-3. פאי כבר השתנה. עוד מעט נחכה, עוד מעט נגיע ל-2.14. איפה הפאי נשכן? כשהייתי קטן זה היה 3.14, נכון? 1.4 וכו'. עכשיו גדלתי קצת תוך 20 שנה, כבר השתנה הפאי. אז פתח ספר מתמטיקה היום, אומר לך לא, הפאי של 30 לפני 30 שנה הוא כבר לא אותו פאי.
גם ההנדסה שאני למדתי לו בתיכון
כבר. כן. אז איך זה הפאי?
מה זה נדע, אני לא זוכר.
למדנו הכל 10, תגיד לי קטעים ציון. קיבלנו 10, קיבלת 5 בציונים, הדברים שהיו דברים.
תמיד בנים למולקולות, ותמיד בנים לאיזושהי מכפלה, ואף פעם לא מעגל מושלם, אף פעם אי אפשר את המעגל.
לכן זה לא אמת, ולכן כל דור ודור סופרים את הדור שלפני.
אז ילד כתב מכתב לאיינשטיין, הוא היה לו כל הרבה מכתבים לילדים. שואל כאלה, מה זה יקום עקום? אז זה נשתם איזה מעגל
מושלם. כן, הכל תמיד.
אז הנה, לפני 30 שנה, היום
נביא עבר משהו. לפני 30 שנה. לא, הוא לא אמר, הוא לא יכול לזה, הוא ענה לו, אבל תשובה שזו אותו סדר, זה לא כמו שפה מדברים.
לא יכול לענות.
אתה יודע מה, אתה יכול גם אין לי איזה מקום?
מה יכול לתקום שם?
שתי מגבילות. שתי מגבילות לא נוגעות אף פעם אחת בשנייה. נכון? זה לא נכון נכון. אין קו ישר ביקום, הכל מתעגל.
למה?
ככה זה, זה מתעגל היום, היום.
זה בדיוק. זה הולכת בעצה קילומטר, מה זה השם?
זה לא נכון. הכל מתעגל, הכל מתעגל, אין יותר בעולם. הכל עיגולי.
הכל מתעגל, גם כל הגל, הכל מיני, הכל שוב, נגיד, אפילו המערכת שלה, נשמעו לשמת יגולה.
הכל עגול.
לא עגול, אני יודע שזה מה...
יש, הוא בליצי כזה.
ככה קוראים, ככה קוראים, ככה
קוראים. היה מחיר אותו, לא יכול להסתכל.
אין דבר אחד דבר. אין קו אחד ישר
בין. זה דבר שאתה שולח אותו, זה מתחיל בהליצה שלו.
קו
הישר
הוא רק ב...
נכון, זה הכל דמיין
קו דמיין. זה אומר שאנחנו... האור הוא לא, זה לא שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו רואים כזה מתרק.
כן. נכון, נכון. זה פעם סרט, אני אגיד לך איזה פעם סרט, הייתי במטוס פעם שנתתי, על אחד כזה. אני עושה כל מיני תכנונים, ממש מדען, במתמטיקה, הוא מסתדר בכל מיני מקומות, בסוף הוא מגלה שבעיתון, הכל קודי. אז אנשים סוכנים בין מדינות, כותבים בעיתון, כאילו מאמר, אבל הכל קודי. והוא מחפה בפרוטו, כל הפייס, כאילו
מאמר. אה, זה...
זה לא תקורם. לא תקורם, זה ספר מפורס. לא, אבל רק שנייה, זה לא עוזר. בסוף סמגלים שהוא קודי רוח.
נו, זה נשמע את
הפרוטו. ורואים שהוא היה לו מאחורי הבית איזה חדר מסכן, הכל תלוש ככה לחת יחוד מיה, הוא היה לבד עם עצמו, וכל מה שראה לי בבסרת לא היה בכלל. תחת לי בבוס שלו. אני מתורא את כאילו כולם עובדים איתו.
למה הוא מדמר את הכל?
הכל.
הכל כאילו הם
תורים
איתם.
אני לא יודע, אין
כזה, אולי... כן,
כל הכלכלה של ימינו, אני חושב שאתה לה, הוא הפך את העולם.
זה יכול לבדוד
יותר?
זה אין לך בעיה, זה טוב בכל
כלל כלכלה.
העניין ששם עכשיו, כל אחד רואה את זה אחר, אני לא שקרה את זה שם, יותר בשלום בית,
זה בסדר, זה נכון. כל אחד... אבל העניין פה, מה החוויה הדמיוני?
איפה זה נמצא?
פה זה חוויה דמיוני.
הוא גילה, הוא הוכיח מתמטית, כאילו, שאם כל אחד הולך לכיוון, או כלכלה הייתה מבוססת הקפיטליזם, אם כל אחד הולך לכיוון שהוא הכי רוצה, זה הכי טוב בשביל כולנו. הוא הוכיח מתמטית, כאילו, שזה לא נכון. צריכים לעצור כאילו ולקיים וכאילו שחלק יבטרו שחלק שאחד ילך לכיוון ואחד
לכיוון
הוא הבין את זה שככה העולם עושה מזה
זה לא אותה תבונה
אם כולם יצטרפו לאותה מטרה אז כולם יצטרפו צריך לעצור ולסדר ואני הולך לאן ואז כולם יצטרפו יותר
זה מה לא עושה
ואז יצטרפו מה זה? נכון כלום מתמטי שמסתכל את החוק הזה של המתחיל. כל הכלכלה של ימינו, המשחה הזאת שהוא המציא, כל הכלכלה הקפיטליסטית היום, כאילו הוא הפך אותה.
זה לא משחה של המציא, זה לא משחה.
לא, הוא שם זה את הכניסה עד אחר.
טוב, בוא נמשיך. טוב. לא, זה לא המציא. לכן צריכים לחדש כל אותם כוונות של לחץ, בחזרה, כן? כיוון שחזרה להיות המלכות נקודה קטנה כדי שתעלה מדרגה יותר עליונה באופן שמתבאר בדברה בדרך העבודה כזה, איך זה נוגע אלינו היום שכל התעלות שהאדם יתעלה בהכרח לו לחזור לבחינת עין ונקודה קטנה הוא מתחיל לבנות הבניין המקודש כל עוד לא הגעת לעין אתה לא יכול לבנות מחדש שום דבר אתה צריך להתאפל ולהתחיל בניין מחדש. להסביר דברי הרגל, יש לומר, שכל עלייה במדרגה ברוחניות, אין זה בגדר מוסיף על הראשונים, אין זה בגדר מוסיף בניין על בניין, אלא שזה בחינת מחודשת לגמרי. אין דבר כזה ברוחניות שאתה בונה על קומה שבנית אתמול. כלום. מתחיל, נכון? הכל מתחיל מחדש תמיד.
כל יום תמיד.
מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שאתה מתחיל תמיד מההתחלה כאילו לא היה כלום. ואם אתה לא במצב כזה, תדע לך שהבניין של היום הוא לא בניין טוב. כי אתה בונה על מה שהיית אתמול.
נכון? כמו אותו עיוור, אנחנו עומדים בבוקר. אבל תקשת קצת מציורים, תפקה לעניין הזה. כן? על אותו זקן בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. זקן דויינית. כן? והרי זה כדברי מהר"ל, שמבאר בסיפור נצח ישראל, טעמו של דבר במאמר חז"ל במדרש איכה, שמשיח נולד ביום החורבן. מה שזה? הפך הסברה, שדווקא ביום מר ונמהר של חורבן נולד אורו של משיח. איך יכול להיות דבר כזה? דווקא בגלל שהגעת לעצם, חורבן, אין מוחלט, אין, פתאום מתגלה אורו של מלך המשיח. כך אומר המהר"ל. יש לו כלל, הוא קובע כלל שאי אפשר לבנות הוויה אלא לפני ביטול ההוויה שקדמן. אם אתה לא מאפס את ההוויה שהייתה לפני, אין הוויה חדשה. אין דבר כזה. כל בניין חדש חייב להיות על אפס של הבניין הקודם. לא על הבניין הקודם, אפס, חוזר לאפס. הוא מבאר כי אורו של משיח אינו הוספה על אורו של מקדש. זה לא תוספת, יש לך מקדש, פתאום על המקדש אתה מוסיף אורו של משיח. לא. אלא שזו בחינה מחודשת לגמרי. לכן כל עוד וזה לא נחרב, זה לא מתחיל. אין לו למה אתה חורבן. ממש קשה, אלא שזו בחינה מחודשת לגמרי. ולכן, כל עוד שהמקדש על מכונו, אי אפשר להתחיל לבנות אורו של משיח.
זה גם הפוך הזה. כשיגלה משיח, המקדש לא יבנה עד שהוא לא יתקלם.
נכון. נכון. בדיוק. בדיוק. אחד נותן מקום לשני.
לא, לא הבנתי למה. כן, למה אתה מתקלט לא הבנתי? למה? כי נראה את זה אני מתקלט.
זה כלל בקבלה. נכון, נכון, זה מה? זה מה? לכן זה חלק שלו. סיבה נקיים. מה זה סיבה נקיים?
לא, אבל זה...
סיבה נקיים, זה מה?
אבל נקרא זה משהו אחר, לא?
זה לא יודע את הכל. זה יהיה תקציב למחזוריות. לא, לא. אותו בניין, היא חוזרת לאפס, הרי אישה זה ירח, בבית. כלומר, היא חוזרת לאותו תהליך, זאת אומרת, של בניין של אפס, כאילו מתה, ובונה מחדש חיים. המוות שלה זה החיים החדשים. כשתינוק יוצא מהבטן, האישה היא מתה. אם היא לא מתה, התינוק לא חי. אז למה היא חיה? תראה מה קורה בראש שלה. יש אנשים שמתגברות על זה בצורה פשוטה, ויש אנשים שצריך להם כמה חודשים להתגבר על המצב הזה של הרקנות הזאת, של המוות הזה.
גם
כמחנה... נכון. מה שיצא, החיים יצאו, זה מסתה. לא פשוט הסיפור הזה.
לא, זה עניין הורמונלי. זה לא עניין מהפסיכיאטר.
במקרה, הכל מתאים. גם
הורמונלי
וגם...
לא, זה לא תלוי בעיקר בכלל. זה יכולה להיות עיקר שעשר לידות היו לה ולא היה לה שום דבר, אז פתאום בלגע אחת, כן.
אנחנו מדברים עכשיו על העיקרון.
בסדר,
העיקרון הפנימי.
עשר פעמים היה יכול להתנצל למשהו,
ועוד שכם לא. אל תלך לתוצאות, אנחנו מדברים על הסיבות. נכון שהכל הורמונלי, שהכל מתלבש, גם עכשיו אני כותב מולקולות. אבל אני מברך שהכל נהיה בדברו, כן? יש עניינים שהם עליונים, אני לא מדבר על התוצאה, על התופעה כאן, איך זה נולד, שזה מתלבש בהורמונים וכל מיני דברים כאלה, זה נכון, שזה מתלבש. אנחנו מדברים עכשיו בדברים, איך זה נבנה בשורש. כל עוד ואין איפוס של המדרגה שלפני, אין לך תוצאה אחרת, אין גילוי. אז כל עוד אי אפשר להתחיל, אני חוזר על המשפט פה, זה משפט חשוב, אי אפשר להתחיל לבנות אורו של משיח, כן? של מקדש, של משיח, אלא אם כן מסתלק אורו של מקדש. אז אי אפשר להתחיל לבנות אורו של משיח, ורק אחר שמסתלק ונעלם לגמרי אור זה, אז יכול להתחיל להאיר אורו של משיח. כשהמקדש נגמר, המשיח מתחיל. הרי זה כמי שיש לו בניין ישן, שאינו יכול לעשות ממנו הכלים של מלך, אלא רק אחר שהסתרנו לגמרי. אתה לא יכול לקחת איזה בניין אחד, סדר מקלט של בית ספר, ולהגיד שם זה המלך. אני יכול להתענת פה, בוא נסדר לו כאן, בא לזה וכתוב, והמלך יגיע לשם. אי אפשר. אלא רק אחר שהסתרנו לגמרי, אי אפשר, אתה צריך לבנות בניין בגיל המלך הזה. כל הבניין שבנית לפני זה עליהם לתורך אחר, תפסיק. אז תופר את הבניין לגמרי ומתחיל בניינו מחדש. מטעם זה כל עלייה במעלה עליונה של המלכות, וכן באדם התחתון, אותו דבר כאן, אצלנו, כל אחד מאיתנו, בהכרח להגיע שוב לבחינת הביטול, בעין, ואז נתעלה באור חדש לגמרי. אתה רוצה לגדול בחיים? אתה חייב לעבור למדרגה של זה. כל פעם שגדלת בחיים שלך, זה בגלל שלפני זה עברת במדרגה של זה.
זה נקרא, אני גם סוף עליהם,
החייב
הרגעתי שצריך
עליהם. בסדר, אבל מאיפה זה בא? כן, לא, אנחנו מדברים על העניין, איך זה נבנה, איך הבניין הזה מופיע. למה זה ככה? כיוון שעמידת המלכות נגד חדש, כשאת גבורת ישרת, אינה הוספה אלא אור חדש בהכרח לה להתמעט עד נקודה קטנה. זה לא כאילו בנית מדרגת הקנאי, אז על זה אתה בונה חדש. לא, חזרת לאפס אדוני, אתה לא יכול לעבור מנהי לב, עד אף אם לא עברת דרך אפס. יש לומר שזה הביאור בדברי חז"ל שישראל מונים ללבנה, אלא במיעוט בגדלות בכל חודש. תאורות כי דרך עבודתם אינה בבחינת הוספה על מה שיש קודם, אלא מתחתים בכל חודש בעלייה למדרגה מחודשת. ולכן בהכרח להם לחזור לבחינת עין וביטול כדי להמשיך הבניין המחודש. רבי נחמן תמיד מסווה לכיוון זה לפי הדברים שיעשות, וכן דיר באריזה שכל חודש נעירה בחינה אחרת וצירוף אחר ששם הבעיה בעצם. למה? למה מחר אנחנו צריכים לכוון בשם הבעיה מיוחד במוסף שבת, שזה יהיה מוסף של ראש חודש? אנחנו צריכים לכוון במוסף, ברוך אתה השם, נקדש ישראל וראשי חודשים, השבת ישראל וראשי חודשים, שם אתה צריך לכוון להוויה של חודש אב. למה? כי נגמר, זהו, נגמר, אתה בעצם, אתה מתחיל הוויה חדשה, הוויה, שם הוויה, זה לא סתם שם הוויה, זה הוויה, זה חיים חדשים. מתחילים מחדש, לא עוד חודש. ולכן מופיע לך בסידור הוויה אחרת. אז מי שלא מבין, הקבלה בשבילו זה רק מתמטיקה. אז הוא אומר, טוב, מה החודש הזאת, איזה הוויה, כשאתה מבין פה מה קורה, זה בגלל שהוויה זה הוויה, זה חיים. אין חיים בכלל, זה מדרגה אחת, למדרגה אחרת באפס. אז אם היה הוויה של כן בר, כן יוד בחודש תמוד, עכשיו יהיה לך כן בר יוד. בחודש אב, מבינה אחרת לגמרי. אתה צריך לחבר משהו אחר, זה הוויה התהוות, חיות חדשה. חיים חדשים. ולכן זה מופיע כל חודש מחדש, וצריך לכוון בהוויה של החודש הזה, להראות שעברת דרך אפס בשר אתה בונה מחדש. ואומר האריזה, מי שלא מכוון לזה, יכול לבקש מה שהוא רוצה פעם לא נחת משלו. אתה מבין למה? כי בעצם עשה על הבניין הישן. אבל כשאתה מכוון, אתה בונה על הבניין החדש, לכן זה מראה שהאיפסת את עצמך. אתה צריך להבין שהבעיה זה לא שם השם שמופיע לי עכשיו מול העיניים בצורה אחרת, אלא שכל החיים שלי משתנים מאתמול, מהרגע שלפני לרגע של עכשיו. זה הכוונה, זה קבלה. אני לא מדבר עכשיו על שישוף. האנשים שמסתכלים באותיות ועושים דברים עם אותיות. זה לא קבלה הזאת. מקובל לא רואה דברים מבחוץ ועושה אותם ככה, הוא טוב מה היום? תקצת שמת הוויה ככה, טוב. לא ככה, אני לא עזור טובה, זה מוקד לא מקובל. זה מקובל הוויה ככה. מקובל זה מי שמבפנים, הוא חי את זה כלפי חוץ. ואז מופיע לו השם האמיתי שקיים בחודש הזה, הוא מרגיש שהוא חי את זה. ההוויה שלו משתנה, הוא מרגיש שזו ההוויה של החודש. לכן שם הבא ימצטנה לך. הכל מפנים לחוץ, לא מחוץ לפנים. אין דבר כזה בניין שהוא בא מבחוץ. אין דבר כזה, זה לא יהדות ונצור. הבניין היהודי תמיד מנפנים כלפי חוץ, תמיד. ויש לומר שאותה בחינה במסעות בני ישראל במדבר שמבואר בספרים הדרושים היה בזה משום עליית כלל ישראל ממסע למסע למדרגה עליונה יותר. כל מסע שכתוב בתורה, פרשת מסעות, תדע לך שעם ישראל עלה למדרגה יותר עליונה מהשלב שהוא היה בו לפני. אז מה עושה מוסיף עוד פעם? מפרק את כל הבניין של כל המשכן, אפס. הכל חוזר למדבר, אין כלום. למה? אי אפשר למצוא איזה מנגנון או רוחני או הקב' ברוך הוא לא יכול לעשות נפש כמו שהבאר הולך עם כולם והעננים הולכים עם כולם והאמן הולך עם כולם אז גם כאן נשכן נעלה ככה כן, הולך עם כולם, מה הבעיה? אם לא היינו מאמינים, היינו מאמינים גם כל שהנשכן היה עולה מתרומם איתם והולך איתם בלי להרים אותו, משכן, איך אתה יכול להרים משכן? משכן, זה מטרים, תקוע באדמה, מה אתה מרים? רק דבר רוחני, היינו יכולים לדמיין, אין דבר כזה, כלום, סתירה. אז זה נקרא ממסע למסע מדרגה עליונה יותר. אז שהגיעו אל ארץ משה. עד ארץ ישראל.
מה? זה למה רון הלך
שושה ימים לפני מה?
שושה
ימים לפני מה? זה הכנה. יש תכונות של הכנה. יש תכונות של מדרגה שאתה מקיד לפני העם ואת המדרגה האחרת. אבל תמיד אתה מאפס את עצמך. תמיד האיפוס הוא מופיע, לא חשוב, כל אחד האפס שלו, כמו שאמרנו, האפס הוא יחסי לאהרון והוא יחסי לעם ישראל. אז במדרגתו של אהרון, האיפוס הוא נעשה לפני, בוא נגיד ככה. אז יש לו שלושה ימים, שלושה ימים זה מדרגה, מדרגה של שלוש ספירות ממקום למקום. כשיש שלוש ספירות מיתוק, אז אין קשר בין הספירות. שלוש מדרגות זה מיתוק. במקום אחר מתבהר כי יציאתם ממצרים הייתה כמו יציאת הקו מן החלל בתחילת האצילות. יציאת מצרים זה בעצם הצמצום, צמצום א'. מה זה צמצום א'? שאין כלום. האור מצטמצם, יוצא, נעלם ונשאר חלל פנוי. זאת אומרת, חזרה לארץ, נכון? וכל מימדת המסעות הן בתחינת הסתכלות עת ואורות, אוזן, חותם, פה, ועיניים, ומתח, שבאים ממנו ותיקון הגימל עולמות הצילות בריאה יצירה, עד עולם העשייה שהוא כניסתם לארץ באופן שמתבהר, כי כל מסע היה עלייה ובניין של בחינה מחודשת. אז פה הרב נותן לנו פה סיור שלם.
כן,
סיור שלם של ארבע שנים, לפחות. זאת אומרת, שכל הצמצום, כן, הנה הצמצום, האור היה כביכול בפנים, גם כן, כמו שהוא מסביב, אבל עכשיו הוא רק מסביב. תדמיינו לעצמכם שהאור עכשיו רק מסביב, והחלל הזה באמצע הוא ריק מאור. כן. אז האור אין סוף מתפשט מסביב. זה בחינת אפס. האור מתפשט בצורה שווה מכל הכיוונים, זאת אומרת שהחלל פה נהיה חלל פנוי מאור, ריק, וההזרה של האור בצורה כזאת מהאינסוף הסובר אל תוך החלל יורדת במדרגה כזאת, כן? בשבילכם ככה החזירה הזאת של הקו בחזרה היא חזירה מאוד מדויקת, לא כל האור שחוזר אלא רק צמצום, זה קו מוגבל של חזרת האור. החזרה הזאת זה הבניין המחודש על האיפוס הזה שהתחיל לפני. אז הוא מסביר את כל הפרשיות, את כל מה שקרה כאן ממצרים לארץ ישראל, כמו מצרים לצמצום הזה, ולאט לאט 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 הולכים 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 וחוזרים חוזרים, האור חוזר בעצם עד מגיע לארץ ישראל. זה מינוי חלל זה חלל. מה? נכון, כי הקו זה האור שחוזר והחלל זה הרקנות, זה החוסר אור. אנחנו צריכים להתחיל את כל תורת הקבלה מאפס, כמו שתכננו בעזרת השם, ננסה לראות איך אפשר לעשות את זה לפחות פעם בשבוע או בשבועיים, אני לא יודע בדיוק איך נעשה את זה, אבל כל זה זה בעצם השלב הראשון, זה השלב הראשון של הצמצום וחזרת הקו לתוך הצמצום הזה.
נכון?
כן, מה?
אני
מבין
שזה פה גדול, אבל זה יכול רק
לבד במילים. אוקיי, אז בוא
נראה.
אז הוא אומר פה, יציאת מצרים היה כמו יציאת הקו מן החלל. מה זה יציאת הקו מן החלל? זאת אומרת, הסתלקות האור מתוך החלל הזה. זאת אומרת שהאור עכשיו הוא מסביב, החלל הזה הוא רפס המאור. זה יציאת מצרים בתחילת האצילות. ככה היה בתחילת האצילות של העולמות, וכל המם בית מסעות. אז מה זה המם בית מסעות? אחרי יציאת מצרים, עד ארץ ישראל, הם מבחינת הסתלשלות אדם קדמון, זאת אומרת חזרת הקו. אדם קדמון זה המדרגה הרוחנית שחוזרת אל תוך החלל הזה, רק לא באותה צורה כמו שהיה הצמצום לפני, כי הצמצום זה התעלפות מכל הצדדים, והחזרה זה חזרה מאוד מדויקת של אור, בצורה מאוד מצומצמת, כדי שהאור יוכל לחיות בתוך החלל הזה. אי אפשר להחזיר את כל האור, כי אם לא, אז החלל נעלם, אין יותר חלל, האור חזר, הנה זהו, הנה פה נמצא. אז האור חוזר לתוך החלל בצורה שלא דומה לסילוק של האור. האור מסתלק מכל הכיוונים, אבל כשהוא חוזר, הוא חוזר במינון מיוחד, כדי לאפשר עדיין, כן, שהחלל הזה יהיה קיים. אם כל האור חוזר, אז אין חלל יותר. אז אנחנו, וכל העולמות, וכל המחשבה שלנו, וכל מה שלא פרצו בחיים שלכם, הכל נמצא בתוך החלל הזה. ולמה יש לך אפשרות לחשוב, ניסי? בגלל שאתה נמצא בתוך החלל. בגלל שאתה בתוך החלל, והוא, האור, העלים את עצמו. אם הוא היה נמצא בתוכך, בתוכי, בתוך כולם, בצורה אותה חזקה כמו שמסביב, לא הייתה לנו אפשרות לחיות, כי לא היינו עולים בשם בכלל. היינו נמצאים. כן, היה בולה אותם, הנה האור שחזר. אם הוא הפריד אותנו, כי יכול ממנו, והנעית את אורו וחזר במינוי מאוד מדויק, לא היינו, זה צמצום, אז לא היינו יכולים להתקיים בכלל. אז זה נקרא התפשטות אק, בתוך האק הזה יש אורות. אז האורות שלו זה על הגילוי. אז בלי להיכנס קצת לפרטים, קוראים לזה בקבלה אוזן, חותם, פה, עיניים, מסך. זה אורות, זה גילויי אורות. יש אורות שיוצאים מהאוזניים, יש אורות שיוצאים מהחותם, יש אורות שיוצאים מהפה, יש אורות שיוצאים מהעיניים, יש אורות שיוצאים מהמסך, כל מיני מדרגות של אור, של גילוי אור. כל המדרגות האלה הן בעצם החזרה של אותו אור בתוך החלל, שבאים ממנו, מאותו אק, מאותו קו, ותיקון ג' עולמות, זה גם בסדר, שזה יורד, זה מגלה עולמות, עולם האצילות, עולם בריאה, עולם יצירה, עד עולם העשייה. כשאתה מגיע לעולם העשייה, כשהאור חוזר למקום שנקרא עולם העשייה, אבל במינון הזה, בקו הזה, אז זה כאילו בהיסטוריה חזרנו לארץ ישראל. בסדר? שהוא כניסתם לארץ, באופן שמתבהר, כי כל מסע היה עלייה ובניין של בחינה מחודשת. הסילוק של האור זה היה מצרים, עכשיו אתה מבין שמצרים היה בהכרח, חייב להיות מצב של מצרים, כי זה ההפך, המסר הגדול בין המסרים, בין המצרים, זה אותו דבר, כדי להגיע לארץ ישראל. אין הגעה לארץ ישראל בלי מעבר למצב של מצרים.
מה זה
א' בשביל? או נצרים, אה?
מה זה
א' בשביל? הסילוק בריאה. זה עשייה אחר כך, עד עולם העשייה. ולכן היה זה דרך מסע שעניינו בניין וקצירה, ואחר כך בניין. פה זה הסיוב.
אני אמרתי שכל העם, אני מצליח שאתה מחבר את הפרצה הזאת, אבל בכל התיאור שתיארת, שדיברת את זה, אם תחשוב רגע על המילולית, הוא בדיוק התיאור שהפיזיקאים מקבלים את היקום, שהכל נקודה אחת, יוצאת בתוך חלל, ואז מה קורה כשהכל נכנס לנקודה, אם עדיין קיים, אם החלל עדיין קיים, לא קיים שם. ברגע הזה, הכל בנקודה כמו שהוא מתפוצץ בחדירה.
אין סתירה, אין סתירה. אף פעם לא תהיה סתירה בין מדע לכל, אף פעם. מי שחושב שיש סתירה זה בגלל שהוא לא הבין את התורה ולא מבין את המדע. אין סתירה. פשוט אנחנו מדברים על שתי קומות. יש קומה שנקראת מדע, שזה קומה אנושית, ויש קומה שנקראת תורה, שזה חוכמה אלוקית. אבל אין סתירה בינינו. זה גילוי אחד, ויש את הגילוי העליון, האלוקי, הבלתי מושג בשכל אנושי. אז אנחנו עושים כל מיני חרטוטים שם בקומה שלנו, אבל בקומה העליונה אין סתירה בין זה לזה, רק אתה לא נוגע, לפעמים אתה לא תופס טוב את הדברים, אבל הכל קשור. הכל קשור. אני מדבר בשפה כזאת, ויש שפה אלוקית לכל דבר. אז יש בניין, תמיד הכל מתחיל מבניין אחד, כי הכל היה אינסוף. אנחנו לא מתחילים מהעולם שלנו, כן? קדוש ברוך הוא התחיל, האור אינסוף הוא התחיל, אנחנו לא היינו בכלל. אז הכל מתחיל בשלמות, עובר דרך צמצום השלמות, או סבירת המצב השלם, וחזרה לשלמות. אז במילים פשוטות, הרב קורא לזה בניין, חורבן ובניין. ככה זה הסדר של החיים שלנו. שהרי בעודם בחניית המשכן עומד על מכונו, כן, שאין בחנייה, המשכן עומד, וסדרו הוא מאיר לישראל כמו שצריך, במעשה הוא מפורט, ואינו מקום דירה ובית לשם. זאת אומרת, אין בית לשם כשהם הולכים. כשהם עושים במסע, הם בונים את הכל נמלה מחדש, פתאום שכינה.
והחורבן הוא
זמן של מסע. יפה מאוד. כל מסע זה חורבן. כל הליכה, כל יציאה לדרך, למה אתה עושה תפילת הדרך, וזה לא תפילת הבית? כשאתה יוצא לדרך, אתה הולך קצת לגלות, לחורבן. אז זה סכנה. אתה עושה תפילת הדרך. כי זה המקום החלש, כי זה נקודת התורפה, החולשה של האדם כשהוא הולך. אבל מצד שני, בלי ההליכה הזו, בלי המעבר לעסק הזה, הוא לא מתקדם. תראה איזה ספירה יש. מתי האדם מתקדם? כשהוא הולך, זאת אומרת שהוא כלום. וכשהוא מגיע, זה כבר לא ההגעה הזאת, זה רק פשוט שעכשיו הוא בונה על ההליכה שהייתה לפני, על העסק שהיה לפני. אז איפה בעצם אתה מתקדם? באפס או בשלם?
אתה חייב לפני. השאלה הזאת זה יוגה. מתי אתה מתקדם? כשאתה מתאמן או כשאתה נח? מתי אתה בונה את עצמך? מתי אתה בונה את עצמך? לא, זה לא בשביל.
אז אנחנו אומרים בצורה מופשטת בקבלה, עיגולים ויושר הם תמיד ביחד. זה נקרא עיגולים ויושר. וזה מורה על בחינת של העלם והחסר, וזה מורה על סתירת הסכמים בניין. יש פסוק כזה, סתירת הסכמים בניין. כשאתה סותר את הזקן, את מה שבנית על אחר שהוא בחינת זקן, שהוא כבר בנוי, אז זה נקרא בניין. כשאתה סותר את הזקן, אתה בונה. להיות זקן זה לא טוב. רבי נחמן לא התחילים. למה? מה זה זקן? זה לא עניין של זקן משכן. הם לא התחילים. אבל הוא לא אוהב האדם שיזקן. אדם שחושב שהוא בונה על מה שהיה אתמול בקיצור ולפני וזה. הוא כבר רגיל נכנס לזה. הוא אוהב שגירים. כל יום מתחילים הכל כאילו אין כלום. זקן וגן.
בזן אומרים שתפילה התורה היא כמו שתמימות.
אתה מתחיל הכל מסדר, כל רגע.
אתה מתחיל על העולם כמו שלום.
אז בלי זה אי אפשר. לכן היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. והיצר הטוב נקרא נער מסכן וחכם. אין לו כלום אבל הוא חכם, הוא בונה הכל. שהוא לצורך התחדשות לעלות במדרגה חדשה, ולכן בהכרח הוא להתבטא לגמרי קודם במדרגה הקודמת, שזה היה בשעת המסע, כמו שאמרו בתמורה, כן, נעשה בתמורה, באפרוח, בסת טריפה. יש לך בסת של תרנגולת, טריפה. כן, התרנגולת עכשיו מתה, היא טריפה. אתה מוציא ממנה אפרוח, האם האפרוח הזה מותר לאכילה או לא?
שאלה. אם הוא חי, כן,
למה לא? מי חי? לא, אני רוצה לאכול עכשיו את הביצה. האם הביצה הזאת מותרת? עכשיו הוצאתי אותה מטריפה, תרנגולת טריפה.
כן.
מה? כי זה משהו שיוצא מטעם. למה זה לא אותו דבר?
זה משהו לפועל.
למה אבל? זה נכון, אתם צודקים, מותר לאכול את הביצה. אבל פה תראו מה אומרת הגמרא. משום דאנה כגבי לא שימת פרח. זאת אומרת, זה הפך להיות עפר, סירחון, זה כאילו אפס, התחלת מאפס עכשיו. ואז זה משהו חדש, ואז עפרה בעלמה, זה כמו עפר הארץ, הוא שאי אפשר להיות מביצה מציאות מחודשת על אלא על ידי ביטול המציאות הקודמת. זאת אומרת, ביטלנו את המציאות של האימא כביכול, שיכול להיות כעפרה דערה, כמו החמץ שאנחנו מבטלים לפני פסח, מבטיל ולהבט כעפרה דערה, אנחנו מבטלים את החמץ כדי שיהיה כמו עפר הארץ, ואז אתה בונה בניין חקובה. באופן שמבואר כי המסעות הם חזרה לנקודה קטנה, אותו ביטוי, כל מסע זה חזר על נקודה קטנה והחניה הוא העלייה למדרגה מחודשת. הנה, לפי המבואר באוהב ישראל, יש לכם שאלות עד כאן? יש הרבה שאלות, אבל טוב. תשאלו, אנחנו לא רוצים, כן? אנחנו לא צריכים לגמור, אם לא גומרים, לא גומרים, לפחות בונים. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אנחנו לא כתובים ללמוד.
כל מציאות, כל התרשקות ביניהם, זה על הנקודה הראשונה.
כן, אבל זה בגלל שאנחנו הולכים לבנות נקודה. לכן אין ייאוש בעולם כלל. מי שמתייאש הוא בעצם עוצר באמצע התהליך, הוא לא הבין שזה ביטוי להתקדם. הוא נפל ונשאר בנפילה. אבל צדיק שבע יפול צדיק וקם. זה חלק מההתקדמות שלו. חלק? והנה, לפי המבואר באוהב ישראל, הוא ב... מה זה? לא נורא. לא חשוב, לא חשוב. בפרשת מסעה הרי שכל אחד מישראל עובר עליו מן בית מסעות אלו בחייו עלי אדם כך כתוב בספר חסידים כל אחד, כל החיים שלו זה 42 מסעות והוא כמבואר שהרי הם מדרגות של שלמות הבניין מתחילת האצילות בגדר יציאתן מבטן אמו עד בואו אל ארץ נושבת זאת אומרת שהוא מגיע לבחינת עצמו לארץ ישראל שלו. וכל אחד בעצם כל החיים שלו זה 42 מסעות מהלידה עד 120 שנה, כל זה 42 מסעות. עד שהוא מגיע לארץ ישראל שלו, הפרטית. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, עמל בארץ, בגלל שחיל זה נעובה. פוקע בגלל זה התחיל ונעופה, זה בגלל הקמפניות, כן?
מה הפור של ארץ נושבת?
ארץ ישראל.
מה זה לא נושבת?
נושבת זה קודם כל שיש לה יישוב, וחוץ מזה ששם יש בעצם הבניין, כן? של החזרה, של השם שבית. אתה חוזר למקום של הבניין האמיתי. אם הייתי הבן ישראל, הייתי אומר לך נון קו. חלק הצבע לשניים.
זה הנון קו?
כן, נכון. אז באמת נותנו בהם שיעים שנה, כדי להשלים על יד כל אלו המדרגות. ולכן כל מסע מחודש עליו לחזור לבחינת נקוד הקטנה האלם של האור הראשון לגמרי. והוא סוד העליות והירידות האלם וגילוי שיש בחיי האדם, שכל כולו אינו אלא סדר בניין בהתחשות המדרגות.
אין סתירה בין מדרגה קטנה,
נקודה קטנה,
לבין האלם לגמרי, אנחנו לא אומרים נקודה
קטנה. שאלה טובה, ועניתי על השאלה אבל בצורה מאוד מהירה בהתחלה לחנן, ואמרתי לו שאין לנו אנחנו אלם גמור, אלא הנקודה שלנו היא הנקודה ההתחלתית. אנחנו לא נעלמים, לא נגמרים, אלא חוזרים למדרגה שממנה התחלנו, וזה נקרא בשבילנו היפה. אבל זה נקודה, זה נקודה שיש בה, ולכן אין יאוש. מי שאומר שהוא חוזר ממש לאפס, הוא כבר לא קיים. האפס שלנו הוא אפס של נקודה התחלתית, כן? שממנו, כן, הנקודה הזאת מתחיל הבניין מחדש. אבל זה נקודה שקיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא כשנולדתי. זאת אומרת, כשאני אומר שאני מתעטש, שאני חוזר לאפס, לאן אני חוזר? למדרגה שקיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא בזמן שנולדתי. זה נקרא נפש. אני לא יכול לאבד את הנקודה הזאת, כי זו שלי. היא שייכת למה שהבורא נטע בתוכי בהתחלה. אני נתחיל ממשהו, נכון? הנקודה הזאת, עד שם אני חוזר. בשבילי זה ההפך. אבל זה כבר בניין אלוקי שם. אין לי נגיעה במקום הזה. אבל זה אני. המקום הכי נמוך שאליו אני יכול לרדת זה שם. אני לא יכול לרדת יותר משם. לכן אין אף פעם ביטול לעם ישראל.
למה? מדרגה
אדירה. בוודאי שזה מדרגה אדירה. צריך להיות קודם כל כוח לחזור לנקודה הזאת. זה לא פשוט. זה ביטול. עכשיו אני רציתי לתת דוגמה מקודם. עכשיו אני נזכר בדוגמה שלא נתתי. זה כמו הבדל בין חולה רגיל לחולה רופא. יש רופאים חולים, נכון? ויש חולים חולים.
אומרים שכל חולה בסוף נהיה רופא.
כן. אז מה ההבדל בין אדם רגיל?
או הפוך.
כן. מה ההבדל בין אדם רגיל שהוא לא רופא לבין רופא? ושניהם יושבים, כן, שוכבים אחד ליד השני בבית חולים.
זה נבין מה קרה בדיוק.
זה יודע בדיוק. בכל רגע שעושים לו משהו, הוא אומר לה, למה נתת לי ככה? תן לי פחות, תן לי שני פיסי, שלוש זה וזה, מה זה? תסתות כבר עכשיו, מה זה? זה פתק שלא לסתות, נכון? מאשר החולים אצלנו אומרים לו ארבע פיסים, מה זה? תגידו לי, אני מבין וזה.
אולי,
זה קצת, כן. כן, אבל
אני לא
בחיים, אני יודע. יפה, אז למה? קשה להתבטל שאתה במדרגה אמיתית עליונה. זה הכוח. אתה רופא ואתה שוטט ואתה ילד קטן רופא חדש בא ואומר עכשיו יתנו לו את זה וזה הוא עכשיו חולה אותו רופא ולא מומחה והוא שוטט והוא מקשיב למה שהרופא השני אומר לו זה ביטול שקשה לנו להתבטל. כשאתה הולך לסיור ואתה כבר יודע שאתה תלמיד חכם אתה רב ואתה שוטט אתה לא אומר כל שנייה, כן, מה שלמדת שם, ואתה מוצאים לגיור את מה שלמדת שם, פתאום אתה מגלה כולם שאתה תלמיד חכם. לא, אתה כמו כולם. מה? יפה, תלוי איפה אתה נמצא, איך אתה עושה. אם זה בשביל להעשיר את כולם, אז תיתן שיעור אתה. עכשיו אתה שבשיעור של השני?
זה הרבה
מדרגה, כן.
זה הגיוני, זה מובן, כאילו זה...
אתה יודע מה
לא
פשוט
שלו,
אתה
יכול
להעיר את כולם, זה לא פשוט, לא פשוט להגיד, אני יודע, אני ככה, אל תלמד אותי. אני יש בעיות בביטחון, רק עם אלה שפרשו מביטחון. נכון? אתה נכנס לביטחון, אתה בודק אותו, מה אתה בודק אותי? אני 30 שנה הייתי בודק. מה אכפת לי? תמיד לא תניע. לפי זה יש לומר כי כל שנה חדשה שמתחילה בתשרי אין זה חידוש אותה בחינה שהייתה בשנה הקודמת. תשכח מזה אדוני, זה לא חזרת לאותה נקודה כמו שנה שעברה עוד פעם, עוד שנה, הנה עוד השנה הגיעה. שום דבר אלא שהוא בחינת ספירה גדנים בעניין. עלה, אין יותר שנה שעברה, נגמר הסיפור שלה. כדי לעלות מדרגה יותר עליונה, אם לא אתה נשאר במעגל שאתה תמיד באותו גובה, לא עשית כלום בחיים. אם אתה לא מבין את זה. עד עלייה עד בוא מארץ מסר. זאת אומרת, אתה עולה לארץ ישראל לאט לאט בחיים שלך, כל שנה ושנה, ראש השנה הזה, זה מדרגה שאף פעם לא הייתה ואף פעם לא תהיה. כזאת. תבטל הכל, אתה מתחיל מחדש, אפס, כמו כולם. נכון שאתה חכם, נכון שלמדת, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר בקיאת מצרים, כמו ילדים קטנים, כולם. לא אכפת לי מי אתה. לא משנה לי מי אתה עכשיו. היא קבלת עול מלכותו בשלמים, ככה מקבלים עול מלכות. אם לא, אתה לא יכול לקבל עול מלכות, כי אתה תמיד בא עם המדרגה, אני יודע. אתה יודע בסדר, אז אין מה למד אותך, שבא. אתה תראה גור פה הולך, מכיר אותך עם הידיעה שלך, המצומצמת, הקטנה, העלובה. אבל אם אתה אומר, אני לא יודע, אני עכשיו מאפס את הרכן, אני חוזר, נקודה, אני מכין את הכלי שלי, ממש אני עכשיו יכול לקבל. ולכן בהכרח קודם זה העלם האור לגמרי. והם הם שלושת השבועות של ימי בין המצרים, שיש בהם העלם והסר מתחילת הבריאה. ככה נבנה העולם מסר בימים האלה. שהרי לפי צירוף החודשים, שהוא מראשית האצילות, הוא שם הוויה שלא כסידו, ובתמוז, וכבר מבדת העולם ככה ההוויה מופיע, נכון? לא שאנחנו חידשנו, אריזה חידשנו איזה משהו שלא היה. זה הוויה, הוויה זה חיים. איך אתם מתרגמים שם הוויה? שם המציאות, שם ההוויה, שם החיים. ככה זה מתחילת הבריאה. בחודש תמוז, בזמן הזה, מופיע הוויה הפוכה. זאת אומרת, אין כלום, ספירת האור. כן, מי שלא... היה איתנו, כן, בכל חודש, השם הוויה יוצבה שמופיע בצירוף אחר. הוא משתנה, האותיות משתנות. לפעמים זה יוצבה אחר, זה סגר נכון, כמו שאנחנו רואים לראות אותו בסידור, בתורה, לפעמים זה יקר יוד ואחר, לפעמים זה יבא אחר יוד כר, וכו' וכו'. אז כל חודש זה מופיע בצורה אחרת. בתמוז היה הוויה הפוכה לגמרי. במקום י' כו' כו' כו'
מה?
לא?
כל עוד
מרדכי לא יתחזה, לא יתחזה, לא יתחזה. אמן. הוא על מה הוא קיבל? החודש תמוז. כדי להחריב את עם ישראל, להביא עליהם חורבן, הוא אמר, אותיות בסופי
כבר.
וכל זה, זה זה, איננו בא, סובה, לי, יו. כן, זה של היבות. סופי כבות עשה לנו הוויה הפוכה. כל המדרה זה קודם, אז עונים לו יתקבב יבוא המלך והמן היום יתקבב כאן, וסתר עונה לו ככה, כל קודם. מי שלא מבין, קורא סיפור פור עם תחפושות וחמה השם, קפטונית. אבל כל זה סודות. זה מלחמה של אנרגיות, של גילוי הוויה, אחד הפוך, השני מחזיר לו ישר.
כן,
רק אנחנו לא... אני מכיר את זה. כן. נכון, ישועת השם כהרף עין. כהרף עין. מה זה הרף עין? כנגמר. עין, עין מתמוז. כן, נגמר תמוז, מתחיל, ישוע. עין אחת אבל, כתוב. גם ארץ ישראל ניתנת לאשר יצר בעיניו.
כן?
בעיניו שלו. לפעמים זה לא בעיני האומה. אבל בעיניו זה יצר. נקלה מהם ונתנה לנו. איזו תשובה עליונה. אם היום אתה אומר ברור שם, למה שמה אתם עושים שם? בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם והוא נתן את זה למי שחפש, אחר כך הוא לקח מהם ונתן אותה לנו. זה רש"י גדול, זה רש"י הראשון בתורה. זאת אומרת שלפעמים אנחנו צריכים לדבר בפשטות.
כוח מעשה זה לא
פשוט מאוד. אנחנו פשוט מתבלטים. מתבלטים לומר שבאנו לבנות את בית המקדש השלישי, מתבלטים לומר שאנחנו באים כדי לגלות את מלכותו בעולם. היום תדבר ככה בכנסת, יבריקו אותך לזבל. אבל לא יכול לדבר ככה, כן. אבל זה נכון, תחתן כן יכול לדבר ככה.
צריך לדבר. צריך.
לא צריך לפחד. בניין מלכות, בניין בית המקדש, זה לא איזה מין עבודה של איזה קיצוני ימני, זה לא, זה לא שייך לזה, רק חינשו אותנו לכל מיני. לא, כן. מדירות קטנות, מה זה שייך בכלל? ושאתה תעצרה עד פה.
כן, אני, זה היה
דוגמה. למה, תעצר לא. לא, תעצר. לא, לא. פה, פה, תעצר זה רק פה, תן את זה בעיקר.
אנחנו פה, אנחנו פה. הגורים
מתפתחים.
שם,
לא הייתה אופנה, אנחנו נעבוד,
נגידנו בקר, יש...
כן, יש שם בפינה אולי, בעזרת של הפינה.
אנחנו פה, כשתם.
לא, בוא, בוא. שהרי לפי צירוף החודשים שהוא מראשית האצילות שהוא שם הבעיה שלו כסיפרו מוכח שאין ימי צמצום עוד קודם אחרי זה לא בגלל שהיה אחרי שפתאום מופיע הבעיה כזאת הפוכה או משהו, כן? אל תתבלבל קודם אחרת היה ככה הוויה, והוא משום שבהכרח להעלים לגמרי האור הקודם. ולכן בימים אלו חרב הבית פעמיים, כיוון שהם ימים של ספירה. חייב להיות חורבן שמה. כל מה שקורה, כל תוכנית התנתקות לכל הדורות חייבת להיות בזמן הזה.
פעם ראשונה, אני לא אשכח את זה, שקרוב הלכת אבו מאזן, זה היה ניבן בתמוז לפני שנתיים. שהיה
מלצום מלזיים תמוד
לצער
הוא פוגש
אותו
בירושלים
מלזיים תמוד
ומתי הפינוי צריך לעשות? מלזיים תמוד
בגיל
למה אתה כמובן הזה? למה עכשיו? תשעה באב לא, היה צריך להיות איזה זה היה תחרות להתחלה תחרות מלזיים תמוד ואחר כך חיפים ממה אתה עשרה על זה באותו
תשעה באב חמש עד עשרה
דבריין מה הולך פה? מה שהם לא מתכננים, הוא מתכנן. לא למעלה, נכון? הוא קובע את התאריכים הנכונים למעלה. כי אנחנו חייבים להבין שקורה לנו משהו לפי הזמן. המדויק שצריך לקרות. אי אפשר להבין שדבר כזה יקרה במקום אחר. לכן מי שמצביע למשל לתחיית הזה, הוא יצביע כדי לביטול בעצם. אין מקום אחר לבצע תוכנית כזאת אלא בזמן הזה של החורבן. הייתה איזה כוח יש לקבל ברוך הוא, נעשה מה שאתה רוצה.
לא, זה מדהים שנגעתי ביום שלנו, אבל לא תשארתי. אני זוכר משהו כזה, אני לא תשארתי.
אז לכן בימים אלו חרב הבית פעמיים, כיוון שהם ימים של סתירה. זה הכל סותר, אתה לא מבין כלום. זה גם סתירה תרתי למשמעות. זה ימים של סתירה, אתה מקבל. כדי לבנות וחורבן הבית היה גם כן בבחינה זו. אז בשביל מה יש ההתנתקות הזו? בשביל מה יש את החורבן הזה? רק כדי לבנות. זה מה שיצא מזה. רק כדי לבנות. כיוון שהיו ישראל צריכים לעלות עוד מדרגה. תתראו את זה להיום, כן? אני קורא לכם עיתון. בגלל ששבוע הבא אנחנו עולים במדרגה סופית לכיוון הגאולה, אז קורה מה שקורה. כמו שמצינו שבראשית רבה לא קיבלו עליהם תורה שבעל פה ברצון ונשאר, סליחה, בבית ראשון, לא בפרשת רבה, בבית ראשון לא קיבלו עליהם תורה שבעל פה ברצון ונשאר בגדר כפייה, ואילו בבית שני קיבלו עליהם ברצון. אז בשביל מה היה חורבן בית ראשון? כזה שיקבלו ברצון. אם לא היה חורבן בית ראשון, לא היינו מקבלים את התורה ברצון. כרי בבית ראשון לא קיבלנו עדיין את התורה ברצון, זה היה בכפייה, כפה עליהם את הארץ הגדית. אז בפורים קיבלנו, קיבלו, קיימו וקיבלו. אז זה מתפשט לימוד התורה שבעל פה. בהכרח היו צריכים זמן של אליהם ונסתר, האור הקודם, ולכן חרב דווקא בימים שלו, כן, שהם ימי סתירה, בתחינת שנה, כן, הסתירה בזמן, כדי להתחדש בשנה מחודשת, וכן בית שני. לא דבר בבית שני, אותו סיפור, שחרב בימים אלו, כיוון שעל ידי חורבנו התחיל להעיר אורו של משיח. זאת אומרת, מה הופיע אחרי החורבן הבית השני? משהו שלא היה לפני. מה? משיח, אורו של משיח, 2,000 שנות משיח. הרי אנחנו 2,000 תורבו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. כל עוד ולא חרב הבית השני, אי אפשר לדבר על משיח בכלל.
זה הזמן המשיח בן יוסף, זה לא קשה.
לא, אני מדבר על תהליך גילוי אמיתי של מלכות השם. משיח בן יוסף זה תהליך כדי להגיע למשיח בן יוסף. כמו שאול ודוד המלך. משיח בן יוסף זה בחינת שאול, זה הכנה, משיח בן דוד זה הביטוי, הגילוי, כן, כמו דוד המלך.
זה לא שיש להם תפקיד נפרד?
זה לא תפקיד נפרד, זה תפקיד משכיל.
משכיל, בסדר.
נכון. זה הכנה, אבל זה לא
הכנה. זה צריך ללכת וזה צריך
ללכת. נכון, זה צריך ללכת, אם הוא לא גורם.
למה אני מנסה להגיד שהוא לא ילך?
מי? שלא ימות, שלא ימות משיח בן יוסף. כיוון שעל ידי חורבנו התחיל להעיר אורו של משיח, וכן מצאנו דברי המדרש. אז עכשיו מה קורה עכשיו? למה יש חורבן, בוא נגיד, במרכאות, החורבן של היום? בשביל מה? היה חורבן בית ראשון כדי שנקבל תורה שבעל פה ברצון. היה חורבן בית שני כדי שנקבל אורו של משיח. נכון? בשביל מה שאנחנו רואים היום?
זה ממש.
זאת אומרת שתמיד זה במדרגה העליונה יותר. אז חייב להיות אחרי התהליך הזה של חורבן במרכאות אור הרבה יותר שאף פעם לא היה בעולם מבחינת עם ישראל. פשוט צריך להתכונן לזה.
למה גוש קטיף זה החורבן של אורו של משיח בימות שתימות לא הייתה?
מי אמר זה לא? זה תהליך אחד ארוך. אני לא אומר שגמרנו לגמור, אני לא יודע לגמור, אבל זה תהליכים, זה הכל בניין אחד של שלבים לתור באותו בניין. כן,
אז מה אתה מחליש עם
זה? מה?
כמה שנים במערכת היסטוריה אתה מחליש עם זה?
אתה רואה?
כשאתה
מסתכל
אחורה אתה רואה,
ולכן אתה רואה
סיפורים
מתחילה ותחיירים. מי יודע מה יהיה? אנחנו לא יודעים בדיוק.
מלחמת העולם השנייה התחילה במלחמת העולם הראשונה. אתה רואה את זה, כשמסתכל אחורה אתה רואה.
נכון.
כלומר, זה יכול להיות משהו.
כמו שאומר הרמב״ם, בדיוק, וכל הדברים האלו לא תדע איך יהיו עד שיהיו.
זה פשוט, דיור הרמב״ם.
שפות מלאכים, דווקא, שפות מלאכים. כל הדברים האלה שנוגעים במלך המשיח לא תדע איך יהיו עד שיהיו. זאת אומרת, אנחנו רק בדיעבד מבינים את הדברים, לא לכתחילה. כשהייתה העצמאות, כן, שנמצאנו במלחמת העצמאות, זה היה היום הראשון של יום העצמאות הראשון. ועכשיו הרב צבי יהודה קוק נצל והיה בוכה. כולם הלכו לרקוד ברחובות והוא היה בוכה. אז יושב ובוכה בחדר, יום העצמאות הראשון. ופתאום נכנס אליו הרב חרלה נצל. ושניהם יכולים לבחות בחדר. כך כתוב, הוא כותב את זה. הייתי לבד בוכה, פתאום נכנס את הצדיק הרב פרלה, וזה, יכולים לבחות איתי, כן, אני עשבנו. ולא הבנו איך אנחנו יכולים לרקוד ברחובות, ואנחנו חלק כזה קטן שמחלקים צלת ישראל וחתיכות. איך הוא כתב? ואז שנינו קיבלנו באותו זמן, כך כתוב, באותו זמן אמרנו ביחד, מעת השם הייתה הזאת נפלט בעינינו. זה אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו מקבלים. נכון. אז מה שמה מדברי המדרש? שמדובר בבית שני, יום שנולד משיח, ולא בבית ראשון. זאת אומרת, כשאתה מדבר על אורו של משיח, כשאנחנו אומרים שהמשיח נולד בזמן החורבן, על איזה חורבן אתה אומר? בית שני. מי שלא יודע את הסוד הזה, שאלו את השאלה. אנחנו אומרים שהמשיח נולד בזמן שחרב בית המקדש. איזה בית המקדש? הוא לא יודע. אתה יודע? כי אחרי כל חורבן נולד משהו, אחרי חורבן בית ראשון נולד קבלת התורה, אחרי חורבן בית שני נולד משיח. כן? הבנתם? אז מתי מדובר על הולדת המשיח? בחורבן בית שני. ולכן תגנו חכמנו לקרוא את פרשת מסעה בימים אלו, אנחנו חוזרים לפרשה שלנו, להורות כי בין מסעיהם, בין מוצאיהם, הוא על פי השם. המסע הזה זה על פי השם. מה זה פי השם? מלכות. וכל זה בניין מלכות. על פי השם נשאו ועל פי השם יחנו. אז אנחנו קוראים את זה בעברית רגילה. כן, לפי הוראת השם הם הולכים, לפי הוראת השם הם עושים. אבל לא. על פי השם. כל זה זה בניין שהוא על פי, על מלכות, מלכות פי תורה שבעל פי ריבוני מלכות. לכן זה מסע ועצירה. מסע ועצירה זה בניין מלכות. ככה אתה בונה מלכות כדי להתחדש באור מחודש בכל מסע ומסע. ונאמר בזה גם שימי בין המצרים הם כף א' יום, ימי דין וימי תשרי עד הוצאן הרבה. השני היה יותר יותר עם התרנגול,
אבל לא שמעתי כעת.
טוב, אנחנו כן עד הושען הרבה שבו החתימה לטובה. אז עוד פעם 21 יום הושען הרבה כפה לפיום שבהם נדונים. אז ביחד הם מבית מסעות, אז תראה ממה בנוי מבית מסעות. 21 יום של דין ו-21 יום של של דיניו, אבל הוא גם כן דין, אבל בתוך הדין הזה יש גם רחמים חסדים, כיוון שבפניות ובינם אחד, עד שמי עשרת שבעיר אל ארץ נושבת היא המלכות. זאת אומרת, מה זה שמי עשרת מבחינת הזמן? כשאני מגיע לשמי עשרת, לאן הגעתי? לארץ ישראל, מבחינת הזמן. שמי עשרת? כן, שמי. שמי זה עולם בו, זה ארץ ישראל. שמי עשרת, שמחת תורה. מה זה שמחת תורה? ארץ ישראל. מה? זה מדויק למעלה מהטבע. ארץ ישראל זה לא טבע. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כך אומר הרב קוק להורות. קניין חיצוני לאומה בתור אמצעי, בתור מטרה, לא של איגוד גשמי ולא רוחני ולא כלום. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר עמיד וחזק עם מהות נשמת ישראל. הרב קוק, אם אתה לא מבין שארץ ישראל זה לא חיצוני, זה לא חתיכות אדמה, זה לא רגבי אדמה, אתה לא מבין כלום בארץ ישראל, אדוני. והבנת מה זה ארץ ישראל. אני לא מדבר על זה בכלל, אני מדבר על נשמה, על עם בארצו. לא סיפור אחר. וזה, כן? גמטריה, שני פעמים, אקי. אקי, שם אקי, א', א', י', א', 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 זה 21 כפול 2 זה שם מבית פעמיים אהיה אהיה אשר אהיה. אתם מבחים? עכשיו אתם מבינים למה אתה בית בו אומר למשה אהיה אשר אהיה? מה זה אהיה אשר אהיה? כל התהליך אני מדבר לך זה 42 מהיציאה עד ארץ ישראל. אני עכשיו אומר לך את הכל, אני דורק לך, זה קודם, אתה מבין, אתה משה רבנו, אנחנו צריכים ללמוד. הוא הבין, אהיה אשר אהיה. תגיד להם, אהיה אשר אהיה. בוא נראה אם הם מבינים. תראי כמה זמן אחרי אנחנו נגידים לכם. אהיה הצלחה נהלכם. שזה שורש הכתר. אהיה זה שם כתר, נכון? תראי לכתר. להורות כי הם ממשיכים תחילת שורש מחודד בשנה חדשה. זה הרמל בפסוק אך! ואחד, אך טוב לישראל שלנו. אך, תמיד טוב לישראל, תמיד שני אך, פעמיים, אך טוב לישראל. נכון. כל כף א' ימים אלו שהם נעות, המרמז באך, יש בהם טוב לישראל. למה אתה בזבח הוא בחר בהם? בך בחר השם, כי אתה המעט מכל העמים. מה זה המעט מכל העמים? זה שיגן ישמעי שיש בו הסוד הזה של המיעוט מכל העמים. כן? בגלל שאתם יודעים למעט, להתמעט, לכן בכם מתגלתנו. לכן בכם יש את תכונת האפשרות הזאת, התכונה הזאת לגלות אותי, את הקודש. אז זה אח. והיית אח שמח. זה לא אח על חי, כן? אח שמח זה רק שמח. זה כף על ימי. ובזה יש לבאר מעמד חגל הלבנה שכתרגה. אין שני מנחים משתמשים בכתר אחד. אתם זוכרים את השיעור הזה, כתרוד הלבנה. ואמרה דבר הגון. אז למה נשמע אתה? שאלה, למה אתה בזמור הוא ממעט את הלבנה אם היא אמרה דבר הגון? היא אמרה, אין שני מנחים משתמשים בכתר אחד. אז אומר לה, אתה בזמור הוא לחימעת את עצמך. מי שלא מבין, אומר, תראה מה זה, היא באה אומרת דבר טוב. הוא לא רק אתה אומר, אני הייתי מתקנה אחרי, חסידי את השמת, היא לא התלהנה. זה לא סתם פשוט ככה, אי אפשר להבין את הדברים ככה. הפוך, זה מתנה. לכי מעטי את עצמך, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לירח, בגלל שהירח אמרה דבר טוב, הגון. אמנם עצם המיעוט שלה מורה על מעלתה. זה הסוד. שהיא מתחדשת ועולה כל פעם באור מחודש. אם לא, לא הייתה יכולה, הייתה ממשיכה כמו אומות העולם שהן כמו שמש, הם חושבים שהן שמש. יש להם מלאכים שנקראים מלכה שמש, כן? לואי כתוב, לואי כן, לואי כן, כל הצרפתים האלה, כן? לרוע שולל, מלך השמש קוראים לו. מלך השמש, כן? נכון? אנחנו רק ירח. משה רבנו, חמה, לא נכנס אלף ישראל.
אלף שוקעת, היא זורחת בשביל כמות. הלבנה שחסרה, היא חסרה לא רק ללבנה.
חסרה.
היא חסרה לכולם בכל זמן.
נכון. אז זה סוד.
אבל זה
כמו שאתה רואה, הירח
מלא,
הירח נובע. דיוק באותו
זמן. הירח מלא, כי הם באותו מקום. כי פה השלט, פה הירח, אנחנו רואים את האור.
נכון.
פה הירח,
זה כדור הארץ פה.
פה השלט ופה הירח, אנחנו רואים את
החושב. נכון, נכון.
לא רואים.
לא, ממש אין לזה כמו שאתה רואה כל מקום. בבדה? לא, מוסרח. לא, מוסרח. עכשיו עוד חודש, נכון? הערב עוד חודש. לך לברסלונה, אין ירח. פריז אין גם, במוסקו אין.
הירח פה מסתובב ככה, וכל זה מסתובב ככה. זה חתנה. זה חמישה, זה רק בגלל שזה מסתובב סביב עצמו. אוקיי? אבל לא משנה את המקום שלו, מה שמסתובב כל הזמן. זה אמצע חודש עכשיו. שהאור זורח מפה, פוגע פה,
אתה רואה את חודש
אליהם. ופה זה ראש חודש. ככה עשינו בזה, זה ראש חודש. כאן יש לו אור. אבל הוא הולך...
אתה לא רואה אותי.
פה זה ראש חודש.
פה זה ראש חודש. האור... אתה רואה, כאילו
זורח,
אבל לא
עליך,
לא
עליך. אם אתה הולך מאחורי הירח, אתה רואה...
אותו דבר,
אתה
רואה
הירח.
אם מסתכלים עלינו
עם כוכב
אחר, רואים
הירח.
זה גם עצמם,
זה האמת שאני חושב כזו. אז פה, פה, או בכיסוי.
אם פה, או פעם, אלה, הטבעות האלה, לא נסבור את הלכון, שאו בדיוק.
נכון.
לכן אף פעם, לא נסבור את הלכון לבנה. ליקוי לבנה זה כיוון אחר, הוא חולה בדיוק מאחורי כדור הארץ, זה נותן, וזה גם הירח הכי בהיר שיש בשנה, או בכלל, זה ירח שרגע לפני ליקוי לבנה. ואז הוא בדיוק מחזיר לך כמו ראי, בדיוק בקצינה בשנה היום, מחזיר לך כמו הירח.
על הרפר שאתה הירח.
כן, יש ליקוי הירח, קיצרת בלילה החוצה, אתה הולך כמו ראיון, אתה רואה צבעים לפני ליקוי הירח, בלילה. אתה רואה צבע, האור כל כך חזק.
יפה, זאת אומרת שאין דבר כזה סתירה מוחלטת. הסתירה זה בניין. זה סתירה ביחס למישהו, וזה מילוי ביחס אחר. ועולה כל פעם באור מחודש, ולכן מתמעטת, כדי לעלות למדרגה יותר עליונה. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה שמיעצתי את הירח. בכל ראש חודש אנחנו מביאים כפרה, אנחנו מביאים קורבן, שזה את המקדש. בשביל הקדוש ברוך הוא בלעת ומיית את הירח. למה? לרמוז בזה, כי יש בזה תועלת של התחדשות באור מחודש, ועל ידי הצעיר עיזים מתעלה למדרגה מחודשת שיש בכל חודש, משמעותו כפשוטו, מה שאין כן בחמה שלעולם עומדת במקומה. זאת אומרת, יש כאן חידוש, למשל רבי נחמן מברסלב, והוא אומר על זה, בגלל זה אנחנו יוצאים וקרים בדין בראש השנה. כי לא רק אנחנו עשינו כביכול, כן? כך הוא אומר. בעיות. גם אתה בגלל חוב, שם, נכון. הוא מבקש את הירח. הוא מבקש מאיתנו להביא בשבילו קורבן. על מה אתה בא אלינו בקרינות? אין לא עשינו, אז מה אנחנו נספר עליך, אתה נספר עלינו נסתדר. רבי נחמן, איך אתה יכול להעיז לך? זה חסידות.
זה אומר שמשחק
מוכיח
את זה בדין.
כן. נכון.
אבל הערבים זה גם רק הערב. לא רוצה אנחנו, גם
הערבים. אנחנו מתחלבים. אנחנו מתחלבים בין שמש לירח. אצל הנוצרים זה רק שמש. אצל המוסלמים זה רק ירח. ואנחנו שילוב של שניהם כל ארבע שנים, אנחנו מתקנים את הזה. אין לנו זמנים שמסתובבים כל השנה כמו הרמדאן, פעם, 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 פעם,
הכל
בלגן שלהם. הנוצרים הם לפי השמש, אז תמיד יש להם איזה מין פער כזה, הם חוזרים, מסתובבים את שהם יכולים. אבל אנחנו תמיד מאזנים בשניהם. כן, 11 יום כל 4 שנים. לכן יש לך שנה מעוברת כל ארבע שנים.
יש שנה מעוברת ליום אחד נוסף כל ארבע שנים.
נכון.
שנה זה 325 ורבע.
יש לכם כוח להמתיר קצת?
לא, לא.
באמת. כל זה מתברר שימי בין המסרים הם הכנה להתחדשות השנה בהיעלם בהסתר האור שבהם. אמנם מלשון המדרש בהסבר עבודת ישראל משמע שהם עצמם יהיו לעתיד לבוא כמו ישוב. זה מה שאומר המדרש בהתחלה, אמרנו שכל מה שהיה מדבר הוא צריך להיות ישוב. אז זה לא סתם הכנה למשהו אחר, הוא בעצמו כבר משהו. כשאתה מעל הכנה למשהו אחר, אז אתה לא עולה בשם, אתה רק הכנה, משתמשים בך. אבל הוא פה הוא אומר שהם מעצמם, הימים האלה לא יהיו הכנה למשהו אחר, אלא לעצמם הם במהותם משהו גדול. ויש בהם עצם הטוב, לא רק הכנה לטוב, עצם הטוב. לא רק משום שהם משמשים לאפשרות של התעלות. כן, אז המדרש מוסיף רובד יותר פנים, יותר גבוה. הוא אומר, זה לא רק כרת קפיצה, ימי דין כדי להכין למשהו אחר כך יהיה ימים של אור. לא. עובדה שהוא אומר שהם יעפו לדלת, זאת אומרת שהם בעצמם יש להם אור בעצמותם. וגם מצד עצמותם, מה שכתב שם שיש בהם בירור הסיבים, אז מה, איך מבארים את כל זה? ולבאר זאת נראה לומר בימי כף א' ימים אלו הם תחילת הבניין של כף א' יום כבחודש ישראל. זה ההתחלה. שבשניהם הם ימי דין. גם שם זה דין. וגם עכשיו זה דין. אז הכל דין, זה 42 ימים של דין. וכמו שיש ימי בתשרי הם ימי דין של בניין, כך ימי בין המסרים הם ימי בניין. אז בעצם ממה בונים? רק מדין. מי שלא נמצא בדין לא בונה. רק הדין בונה בעצם. רק גבולות בונים. חינוך ילד זה מה? זה רק נתינה על גבולות. בעצם. אם לא אתה משפיע אור על מי? אם אין לך גבול, אם אין לך קליק, נתינת גבולות זה לא דבר שלילי. נתינת גבול זאת אומרת, עכשיו יש לי מידה, בניתי את זה. זאת אומרת, עכשיו נבנה רק על ידי דין. כל העולם הזה זה רק גבול. זה נגמר פה וזה מתחיל פה, וזה נגמר פה וזה מתחיל פה. בגלל שיש לי כתב מאוד מדויק, מאוד דין, אבל אני יכול לקרוא. אם היה לי כתם שחור פה, הייתי קורא משהו? כלום. אז כל העניין כאן זה דמיון, זה הדמיון. מה שכתוב בפסוק, אך טוב לישראל סלע, הוא כפשוטו. שהם ממש ימים טובים. אך טוב לישראל. 21 יום נקראים טוב. אך טוב. אז איך זה? פעם אתה אומר לי זה דין, פעם אתה אומר לי זה טוב. אולי התבלבלנו עד היום, חשבנו שדין זה חיובי. אולי דין זה חיובי.
לא,
יש שם
בלי
ויש
שם רק.
נכון? אבל זה הבניין המחויב, מחויב המציאות כי כל בריאת העולם, מה זה בעצם? מה זה הבריאה? הכל דין. זה לא שנברא בדין. בניין העולם עצמו זה דין. כי זה נכנת גבולות. זה הגדרות. אם אין הגדרה, אין בניין, אין עולם. אז עולם חסד יבנה, לא נבנה. אני יכול להוסיף בפסוק, עולם דין נבנה וחסד יבנה.
זה כאילו המרחב בתוך הגבול.
נכון, זה החסד שממלא אחר כך את הגבולות.
אתה
גם יודע שהחסד
נבנה
מהדין, כמו
שהעולם.
שהחסד לא נבנה, שהחסד מופיע בגלל זכות הדין. אבל החסד קיים.
חסד
קיים. בדיוק. זה לא קיים, אתה לא יכול לגדלות אם לא נתת לו את הגבול. אם אין את הירח, אם אין מסך, אז אין לך הערה, אתה לא רואה כלום. למה אתה לא רואה? כי אין מסך. למה אתה רואה? כי יש מסך. מסך בדין וגבול. רק המסך מראה לך. למה כשאתה עוזב את כדור הארץ אתה כבר לא רואה אור? כי אין מסך. רק פה, השכבה שמסביב לכדור הארץ זה המסך שמאפשרת לך לקבל את אור השמש. למה בחלה אתה מתקרב לשמש ואתה בחושך?
אבל
אני
לא יכולים.
נכון, הכל שחור, כלום, לא רואה כלום.
מה?
אני חייב
להיות בחלה.
אולי
שדם
מקבלים חלל, שקשה מאוד, יש להם כל מיני מכשירים לצמצם אותה, אבל אי אפשר לספר במינה. ברגע שהגוף של האדם נמצא בחושר משקל, בנפש יום, ומתחיל בו תהליך של מידי עצמות, אי אפשר לספר אותה.
אתה מפנח, אבל...
יש להם מכונות, הם רצים בזה, זה רק מצמצם את הלב
את
זה עוד.
בעצם מקבלת את הגוף שלה, מגיע לחץ למחלות עצמות.
העצם נבנה, העצם נגמר חיה, כל הזמן נבנה. ברגע שיוצאים, כאילו מסדר הארץ, והתהליך הזה נבודד. כל הסטרנטים חלים במחלת, כאילו, הסטרנטים
חלים במחלת. איפה זה חלם או חלם את העצם עם הגוף? מה שקורה זה, העצם שלך נבנית, כל עצם בגוף הכוח שלו והגודל שלו, והכל נבנה לפי הלחץ עם נתונם. בסדר? כך שאם נמצא, אתה תחליף עצם נבנית בגוף שלך. בצורה אינטנסיבית, המבנית להשתנה לגמרי ביחס בעצם מקבילה לעתיד. אני אומר אולי זה כי אנחנו מוגבלים, ואני פעם שמעתי מישהו שלימד מישהו, לא אומר למה אין לזה, זה בזימה, בזימה יש לי. אבל זה דבר כאילו כי זה יכול ל... אז אמר לו, אתה יודע כמה זה... דורון ספפם, היום אומרים, פעם היום אומרים לבידם, יום אחד אתה תעלה לשמיים, תראה הכל, כמו שאומרים לנו בסרט וידאו, תראה את החיים חופרים כמו מול העיניים. אז גם פעם זה רכה. אבל היום אנחנו במדרגה של כך נמוכה. שאם לא היה וידאו והיום אומרים לך דבר כזה, בכלל לא היית מבין אותו. היום אתה חייב את הוידאו, שיגידו לך סרט וידאו. אתה מבין מה אני אומר?
זה כל בתחילה.
לא, עוד פעם.
צריך להמחיש לך את הדבר כי אתה לא מסוגל. למשל עכשיו אנחנו לומדים תורות בגלל שאנחנו שותפים. אז אני אומר שאומרים זאת אחרי בכתב, היינו מבינים את כל זה.
כל העולם עבר לאדם מול העיניים, נכון? אבל אנחנו לא יכולים להבין איך הכל עובר.
צריך לנו וידאו.
אז היום יש
וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש
וידאו,
יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש
וידאו, יש וידאו, יש
וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, יש וידאו, אתה רואה שהמילוי של השמות יוצא לך בשם וידאו, כאילו יוד ויוד ור דלת, אז אתה מוריד את המקור, יוצא לך ור דלת, אתה רואה, יוצא לך מלא וידאו.
אתה רואה, כמו
שאמרת, MP3. כן. MP3. טוב. אז ביאור הדברים נראה בהנה כפשוטו, כפשוטו יתרון האור ניכר מן החושך. כמו שכתוב בירא השם את האור כי טוב. רק מהחושך אתה רואה את האור. זאת אומרת, בעצמי אתה יכול לראות את האור שמתקף, שמתגלה בו, על המסך הזה. ועדיין לא תלת אתה לא זמרו את החושך מן הבריאה. ושניהם שווים, זה משמש ביום וזה בלילה. הוא לא תלת עדיין. משמע שיש טוב גם בחושך. זה לא חושך זה רע, זה אור זה טוב, כן? זה לא כל כך פשוט. ומה שנאמר את האור כי טוב, כן? וירא אלוהים את האור כי טוב, אבל היית אומר אז החושך לא טוב, נכון? אז מה זה וירא את האור כי טוב? הכוונה שיש חושך ואחריו אור. זאת אומרת, למה האור כי טוב? זה שהיה חושך לפני.
לא,
זה חובה
לא
חובה.
למה
חובה
אור?
זה לא קשור,
אז אם תתובבים שיש טוב, אתה חייב שיהיה רע, אם כולם היו טובים בעולם, אם כולם היו טובים בעולם, אז הוא היה בן אדם טוב, מה
אני אומר? מתוך החושך מתגלה.
אם כולם היו טובים, אז אף אחד היה בן אדם טוב.
אם
אחד
יודע
את היכולת
הזה
אור, כי אם נברא, ואם היה כל אור, אז לא יודעת איך יש פה את זה. טוב, לא הייתי יודע
כלום, אבל זה חלק מהעניין. זה חלל,
אין,
אם
לא היה
רוע,
לא היה טוב,
זה באותה מידה.
איך אתה אומר
שבן אדם
טוב? מה אמת מידה שלך? אם בן אדם, בוא נגיד שבן אדם עושה כל החיים שלו ועושה מעשים טובים. איך הגעת לאמת מידה שבן אדם עושה מעשים טובים? לפי איזה נורמה של מעשים רעים? אם לא היה רוע, אז לא היה טוב.
זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא מתגלה, לא לא היה.
זה לא מתגלה.
זה משהו אחר, לא מבין את זה, זה משהו אחר. בדיוק.
לא היית פה בגוף, על הפנית,
האור קיים, הטוב קיים בלי החושך, אבל הוא מתגלה מתוך החושך. לא, אבל זה חשוב, זה דיוק, חשוב.
אז תגיד העין שלו.
נכון.
חניות מבחיר, למה כל המשחק הזה, למה שיתגלה האור, למה לא לאור שיתגלה בחומר? אז מי שהסיבה זה כדי שיוכל להביט בעצמו, אם לא היה כדרך שזה התפקיד של החמורים, התפקיד שלנו, להבין ולגלות את האור, ושאז הדבר היחיד שהאור הזה לא יכול לעשות בלעדינו,
לראות את עצמם. זה מדרש על ההגדה של פסח, אני שבוע הבנים ופאו תלמידים אמרו לה, נגיד את מה שעצמם שחרית. זה אחד המדרשים, אומר שאמרו, מה, לא ראיתי את זה על מה שעצמם שחרית, אלה בנים אדירים, אז
אז אומרים שהם פשוט, מרוב שהיה תורה בחטא, הכל שם היה
אור. היה אור.
ויש עוד מידה שאומרים זה, שהיה חושך, זאת אומרת, שזה אור שהם אירו, שהיה עוד זרות על המצטער, והם הביאו כזה אור גדול.
כדרך אגב, בלשון הקודש, כן, האור הוא נמצא בחושך. הרי אנחנו אומרים שחרית, שחרית זה שחור. נכון. במילה שחר הוא שחור. אתה מדבר על אור בשחר. זאת אומרת, זה הגילוי, כן? שחרי זה משהו שנראה שחור, אבל אני מגלה לך אור. מה אתם אומרים? נמשיך שבוע הבא או נמשיך אותם?
נמשיך
את שבוע הבא. רוצה להם?
אתה מלא, זה כן, הלילה, זה מרק רבא של בחסר איך. נכנס רבה שחסר איך.
איך הרבה
מאוד בלילה. על הבכל של הקדוש ברוך הוא.
זה מאוד. בים. כטיפות, טיפות גדולות בים. מה שבינם. באוקיינוס, טיפות של 40 מטר קודם. יורדות מהשמיים, לא יודעים איפה זה מגיע. רואים את זה היום, מתחלבים את זה. ובאוקיינוס, לילה באיזה מקום, אתה פתאום רואה איזה טיפה של מים שיורדת מהשמיים, אתה לא יודע מאיפה זה מגיע, וזה, לא יודע כמה, 40 מטר קוטר, טיפה משהו, זה סטור של מים. סוף של הים, אם אתה לא עובר מתחת, אתה... אני לא יודע מה שזה דבר. והמדרש אומר שזה טיפות של בכי של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין מה זה אומר. על כל פנים אנחנו איתנו עבודה לפינו.
כשאומרים
שזה מיתוק. נכון.
רב נחמן אומר שמתוך בחיות מבין לשמחה.
הוא אומר לו שם הקדוש ברוך הוא לירדן.
לתוך האחות,
ארבעה. כמה זה עין? עין זה סיבים, נכון? זה עין וסיבים, כן? כמה זה דמעה בגמטריה? 70 ועוד 40, 110, 110 ועוד 9, 119, כן? שניהם 70 זה, וסיבים זה, זה שני העיניים, 140, 140 פחות הדמעה, שמוריד דמעה, מזיל דמעה, 21, זה מקי. זה מיתוק.
דמעה מי זה?
פעמיים זה שמנבט. עשן
אלה. תודה. 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 תודה.